אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, מה עוזר לנגיף קורונה לחדור לתאים בגוף? התשובה המפתיעה, כולסטרול. מיד על הסיוע של הכולסטרול לנגיף, ואולי חסימת קולטן שתמנע הידבקות. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. קורונה, נמצא קשר בין רמות כולסטרול גבוהות לחומרת מחלת הקורונה, ולא רק כמחלת רקע. הכולסטרול מתברר מסייע לנגיף לחדור לתאים בגוף. וגם חברת מודרנה הגישה בקשה לאישור חירום של החיסון נגד קורונה, חיסון שיופץ גם בישראל. אם החיסון יאושר על ידי רשויות הבריאות באירופה ובארצות הברית, החברה מתחייבת לספק את החיסון תוך 24 שעות. כרגע היעילות של החיסון עומדת על מעל 94%, שוב, לפי הדיווחים של החברה, ללא תופעות לוואי חריגות והצלחה של 100% במניעת תחלואה קשה. ועוד בענייני קורונה, משרד הבריאות עשוי להמליץ על סגר אם מקדם ההדבקה יגיע ל-1.3 ואם מספר הנדבקים ביום יגיע ל-2,000. מדובר בסגר קצר ונושם. ועוד בענייני קורונה, הידרדרות ביחסים בין ההורים והילדים בתקופת קורונה. כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, מיד על המחקר המסקרן הזה. ועוד עניינים, מנגנון שעשוי להסביר הבדלים בין המינים במחלות נוירולוגיות, התגלה על ידי חוקרים ממכון ויצמן. תעלומת המונוליט, לוח מתכת עצום ומסתורי שוודאי נתקלתם בו, התגלה במדבר ביוטה בארצות הברית, נעלם, ואתמול הוא הופיע ברומניה. מי אחראי ללוח הזה? האם מדובר בחוצנים? כמובן שלא, ובכל זאת. פיילוט לגילוי מוקדם של סרטן הריאות צפוי להתחיל בינואר 21 בישראל, מיד כל הפרטים על הפיילוט הזה, ומחרתיים זה קורה. ביום חמישי פרויקט ליל המדענים והמדעניות האירופי בישראל. ביום חמישי הזה, 3 בדצמבר, החל מהשעה 4, אתם מוזמנים חינם לחגיגת מדע מעשירה. חגיגה וירטואלית, אתם לא צריכים לצאת מהבית, אתם רק צריכים להיכנס למדלילה.co.il. ולא תאמינו, יש עוד עניינים. האורות שלנו, האורחות כמובן, הן אלכסנדרה לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. כולסטרול וקורונה. נמצא קשר בין רמות כולסטרול גבוהות לחומרת מחלת הקורונה, ולא רק מחלת רקע. במחקר החדש שעליו אנחנו מדברים, שפורסם בכתב העת Nature Metabolism, החוקרים הצליחו למצוא קולטן בכולסטרול שעוזר לנגיף לחדור לתאים בגוף. חסימת הקולטן עשויה למנוע הידבקות בנגיף. אנחנו כמובן רוצים לטעות על קנקנו של המחקר הזה. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם, פרופסור דרור מבורך. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו מה הקשר בין הנגיף לבין כולסטרול. אולי אפילו תסייע לנו בהגדרת כולסטרול, מושג שאנחנו אולי משתמשים בו מדי כמה ימים, אבל לא ממש יודעים מה זה.
תראה, בסופו של דבר, אחת החידות שכבר מראשית המגפה עלתה, זה למה אנשים כבדי משקל הם בסיכון יתר. ועד היום אין לנו תשובות מספיק טובות לדבר הזה, על הנושא של כולסטרול, שזה חלקיקים שומניים שיש לנו בגוף, והן חשובות גם לתפקוד תקין, למבנה ממברנות למשל, ועוד דברים, אבל יחד עם זאת, זה חלקיק שכבר בשנות ה-60 וה-70, הבינו שרמות גבוהות שלו קשורות בקשר ישיר לאירועים איסקמיים, לאירועי לב, לאירועי סטרוק, לאירועי שבץ מוחי, ולכן יש חלק ניכר מהאוכלוסייה שמטופל בתרופות על מנת להוריד את הכולסטרול. ובאופן מסורתי מדברים על כולסטרול רע, שזה ה-LDL שאיתו נמצא קשר ישיר לדברים האלה, והכולסטרול הטוב במרכאות, שזה ה-HDL, שהוא דווקא רמות גבוהות שלו מגנות, והיחס בין שני הכולסטרולים האלה יכול לאמוד איזשהו סיכון למחלת לב או שבץ מוחי. אבל איך כל זה קשור לקורונה, המחקר שהתפרסם עכשיו, צריך לסייג ולהגיד שזה מחקר in vitro, זאת אומרת, זה מחקר לא במערכת חיה, לא בעכברים ולא בבני אדם, אלא מחקר על תאים, והוא בעצם הראה שהסקוונג'ר רצפטור בשם SRB1, שהוא רצפטור ל-HDL, יכול להיות קשור בעזרה לכניסה של הווירוס לתאים. אנחנו יודעים שהווירוס נכנס לתא דרך, הוא נקשר דרך הספייק פרוטאין שנמצא עליו, אל ה-ACE2 רצפטור על התא. אבל ראו שבעצם אם מעכבים את הכישורים האלה, לא מעכבים את זה בצורה מוחלטת, ולכן הניחו בצדק שיש עוד מנגנונים של קליטה מעבר ל-ACE2 ספייק שיכולים לעזור, במיוחד ב-N טרמינל של הווירוס, כי ה-C טרמינל זה החלק שנקשר ל-ACE2. ולכן העבודה הזאת בעצם מראה שאולי, אני אומר אולי, כיוון שזה בכל זאת עבודה in vitro, ה-HDL, הקולסטרול שנקרא HDL, דרך הרצפטור שנקרא SRB1, יכולים לסייע לכניסה של הווירוס. אני חושב שזאת עבודה בחיתוליה, כלומר, in vitro, צריך לחכות למאמרים יותר ברורים, כדי להגיד האם זה הקשר בין אנשים שמנים וסיכון לקורונה, ובין קולסטרול גבוה וסיכון לקורונה.
שוב, רק נסביר למאזינים, יש כמובן קשר בין מחלות רקע שונות ובין מצב הגוף באופן כללי להתמודדות עם הנגיף, אבל כאן מחפשים החוקרים, אולי מצאו, אבל כפי שאת אומר, מדובר בעבודה בחיתוליה, קשר נוסף. זאת אומרת שבעיות קולסטרול או מינון מוגזם של קולסטרול בגוף, זה משהו שהוא לא רק נמצא כמחלת רקע, לפחות על פי המחקר, אלא כל הדבר, כל המנגנון של הקולסטרול, או כמות הקולסטרול, רמת הקולסטרול, אלה דברים שעשויים לסייע לנגיף לחדור לתאים, ודווקא מדברים על הקולסטרול הטוב, והקולטן שלו, כמה שמסייע לנגיף לחדור, אבל אתה אומר שוב, שצריך להתייחס לזה כמחקר בחיתולים.
לגמרי. הייתי מחכה מהסקת מסקנות, אני חושב שזה מחקר חשוב, כי הוא פותח אופקים, של מחקרים נוספים, אבל מסקנה לגבי הקולסטרול והתפקיד שלו בנגיף הקורונה ובהתפשטותו ובכניסתו לתאים, עוד לא הייתי מסיק. אני חושב שאנחנו חייבים לחכות לעוד עבודות בנושא.
וואו, יש מחלות אחרות או נגיפים אחרים שעושים שימוש בקולטנים שקשורים לקולסטרול, או שזה משהו שהוא חדש?
זה מעניין מהקולטנים האלה. הם באמת, הם לא רק קולטנים של קולסטרול, הם גם קולטנים של כל מיני חומרים. למשל, יש להם במערכות מסוימות, הם קולטנים שטובים גם לקלוט תאים מתים, כן? אם תא מת בגוף, אז הוא צריך להיות מפונה. אז יש מספר קולטנים, ביניהם הסקוונג'ר רצפטור, שזה מסוג הקולטן הזה שתואר, שהם דרכם נכנס אותו תא מת, מפונה ועובר דגרדציה, עובר פירוק בתוך התא שאוכל אותו, שכאילו מפנה אותו. אז יש פה מערכות מאוד מאוד מעניינות ומאוד משולבות, ולכן אומנם הראו שה-HDL פה נקשר, אבל הקולטנים האלה קולטים גם דברים אחרים, והדברים האלה לא נבדקו, ולכן אנחנו חייבים קצת עבודה לפחות בחיות ובוודאי בבני אדם, על מנת להבין יותר טוב את הסיבות האלה, את החידה הזאת, כמו שאמרתי, שאנשים שמנים הם ממש בסיכון למחלה הזאת, ולא רק בגלל נשימה ומחלות רקע. המרכיב המטבולי בהחלט משחק תפקיד מעניין, אבל עדיין לא פוענח.
ודאי מסקרן, אני משער שבגלל שמדובר בנגיף יחסית חדש, אז כן, מנסים לפצח את האלומת בין היתר ההידבקות וההשפעה שלו על הגוף מכל בחינה אפשרית. אנחנו רואים מחקרים כאלה על בסיס יומי.
בהחלט.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם, פרופסור דרור מבורך, תודה על השיחה הזו.
בוקר טוב.
פיילוט לגילוי מוקדם של סרטן הריאות צפוי להתחיל בינואר 2021, כך נמסר בוועדה לפניות הציבור בכנסת. הפיילוט יוצא לדרך יותר משנה לאחר שוועדת סל התרופות אישרה את התוכנית. מדובר בתוכנית ניסיונית של משרד הבריאות יחד עם קופות החולים. במסגרתם מעשנים יישלחו לבדיקת סיטי בעוצמת קרינה נמוכה, זה העניין. לגילוי מוקדם כמובן של סרטן הריאות, את המאבק להכנסת הבדיקה הזו לסל התרופות מובילה כארבע שנים מהעמותה הישראלית לסרטן הריאה. אנחנו נשמחים לומר שלום למנהל האגף למחלות הסרטן בבית החולים שערי צדק ויושב ראש העמותה הישראלית לסרטן הריאה, פרופסור ניר פלד, שלום.
שלום ובוקר טוב.
תודה שאתה מדבר איתנו. ספר לנו מעט על הפיילוט הזה, עליו נלחמתם כל כך הרבה. מה זה בדיוק ומה נרוויח מזה?
ובכן, המאמץ להציל חולים שישנו בעבר או מהשנים היום מעבר ל-X, 130 שנה בערך, נגיד חפיסה ליום, זוהי בדיקת שגרה כמו ממוגרפיה אבל של הריאות, שמקובלת בעולם כבר מספר שנים והוכיחה הפחתה של התמותה מסרטן הריאה ב-26% עד 40%, לא פחות מזה, יותר בנשים באופן לא ברור. והבדיקה היא למעשה בדיקת CT בעוצמה נמוכה שקיימת בכל בתי החולים והמרכזים שיש בהם מכוני CT, שעושים אותה באופן רגיל, ללא חומר ניגוד. ההמלצה היא לעשות אותה פעם בשנה, והיא מזהה את סרטן הריאות בשלב מאוד מאוד מוקדם, בשלב כזה שמאפשר טיפול שממש מציל חיים.
אז הכוונה היא לכך ששולחים אנשים לבדיקה הזאת כשהם, ככל שידוע להם, בריאים, נכון? אבל סטטיסטית הם עשויים למצוא את עצמם מתמודדים עם סרטן ריאות, כי הם ישנו הרבה.
אמת. והדגש הוא שהבדיקה היא אכן לאנשים גם שישנו בעבר. רוב המטופלים, דרך אגב, שמגיעים לבדיקה הם באמת אלו שישנו בעבר. גם אנשים שמעשנים באופן פעיל מגיעים לתוכנית, ואז הם נכנסים גם לתוכנית גמילה. הבדיקה היא אינה בדיקה שמטרתה לתת לאנשים את הרישיון לעשן, אלא באמת כדי לעזור להם למנוע את המחלה הרועה הזאת ולזהות אותה מוקדם. ואנחנו יודעים שכאחוז אחד מכלל הנבדקים נמצא גוש כלשהו גידולי בריאות סרטני, וההתערבות המוקדמת ממש מביאה להצלת חיים, ואני חושב שאנחנו יכולים להציל חיים של עשרות מטופלים בשנה אם באמת כל אלו שאמורים לבוא לבדיקה יבואו. התוכנית נכנסה כתוכנית פיילוט לסל, ואני מקווה מאוד שנדע להרים אותה פה במדינת ישראל ולהנחיל אותה לכל מי שצריך לבוא לבדיקה.
אז מה שיקרה בינואר זה שמה? שאנשים שדיווחו על כך שהם מעשנים יוזמנו על ידי קופות החולים לעבור את הבדיקה הזו?
תראה, במקומות שבהם הבדיקה נכנסה להנגשה כלל ציבורית, אנשים שעונים לקריטריונים, כלומר מעל גיל 55 ושישנו או מעשנים מעל 30 שנות חפיסה, יכולים לבוא ולהיבדק בבדיקה המסוימת הזאת ולהיכנס לתוכנית שבודקת אותה מדי שנה, ובמידה ויש ממצאים חשודים בבדיקת ה-CT, אנחנו ממשיכים ועושים ברורים כדי להבחן האם מדובר בסרטן ריאות או האם מדובר בממצא שאינו קשור לסרטן ריאות. הקופות אמורות לזהות את אותה אוכלוסייה שעונה לקריטריונים שנכתבו בהנחיות הבינלאומיות, ולהפנות אותם לבדיקות CT ולתוכניות מסודרות. הפיילוט המדובר כרגע הוא למעשה בידיים של משרד הבריאות, ואנחנו כאיגודים מקצועיים מנסים להוביל אותו ולסייע למשרד הבריאות לממש את התוכנית. אני לא יודע איך זה עדיין יקרום עור וגידים, אבל כלל המכונים יודעים לעמוד בבדיקות האלו, זה נפח קטן יחסית מכלל הבדיקות שעושים בכלל המכונים, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל לממש את התוכנית הזאת, שנכנסה כבר שנה שעברה דרך אגב, אבל מכל אילוצי היומיום והקורונה ועניינים, לא בא לידי ביטוי השנה, וחבל, כי גם מסרטן ריאות מתים כל שנה כ-2,000 אנשים בישראל. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעמוד בצד ולהסתכל. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל לממש ולהנחיל את העשייה הזו פה לציבור הישראלי.
עכשיו, אתה הזכרת את העובדה שגם מי שהפסיק לעשן, אבל עישן לאורך זמן, גם הוא נמצא בסכנה. זאת אומרת שמה, שגם אם הפסקתי לעשן לפני 20 שנה, עדיין הסכנה הזו עורבת לי?
אז עישון זה גורם, פרק הזמן בין העישון לבין הופעת הסרטן הוא פרק זמן ארוך. והוא בדרך כלל באיחור או בהופעה של כ-20-30 שנה לאחר העישון. הנזק הוא נזק מצטבר לאורך השנים, ולכן אחד הדברים החשובים ביותר כגורמים לסרטן בהקשר לעישון, לא רק סרטן הריאות, גם סרטנים אחרים, זה גיל התחלת העישון. במסגרת, היות ואנחנו לא רוצים לעשות CT לכל האוכלוסייה בישראל, הנתונים של מעל 100,000 מטופלים שנבדקו בכלל המרכזים בעולם, הראו שבחישוב עלות תועלת, לא רק כספית, אלא גם רפואית, נקבע איזה סף שמצביע על גיל מעל 55 ועישון מעל 30 שנות עישון, ועישון עד ללפני 10 או 15 שנים. כסף שמצדיק את הרוטינה, את הבדיקה השגרתית הזאת של CT פעם בשנה. אנשים שיש להם פחות חשיפה, או צעירים יותר, לא כל כך מרוויחים מהבדיקה, או יכולים לדחות אותה עד שהם עונים בקריטריונים, כי הגיל הממוצע של סרטן הריאה שקשור לעישון הוא גיל 67, ולכן אין היגיון לבדוק אנשים בני 40 או 45 בנתונים שקיימים היום. ולכן נקבע הסף הזה, ובהחלט מי שישן 20 שנה אחורה, פחות רלוונטי, מישהו שישן עד לפני 10 שנים, בחלק מהמחקרים הגדולים, כל מחקר כזה כלל עשרות אלפי אנשים, כללו אנשים שישנו גם 15, עד לפני 15 שנים. אז כן, עישון פוגע בבריאות, גורם למחלות ריאה, לסרטנים שונים, למחלות לב, ועוד צרות אחרות, וגם בעיקר מדיף ריח רע ועושה צרות אחרות. תפסיקו לעשן.
שמע, לגמרי, אני לא בטוח, זה מאמץ כל כך מבורך, אני לא בטוח שהסברתית עושים מספיק כמדינה כדי למנוע. אני גם רואה חיילים בפניהם אני מופיע וכולי, בני נוער וכולי, איכשהו אישון ממשיך ממשיך לשרוד כאיזשהו הרגל מגניב, וכמובן רע מאוד מאוד מאוד. מגניב בעיני כמובן מי שעושה את זה, וחבל מאוד. יש עוד הרבה מה לעשות, אבל טוב, גם הצעד הזה, מהכיוון השני, הוא כמובן מבורך. תודה רבה לך על השיחה הזו. פרופסור ניר פלד, מנהל האגף למחלות הסרטן בבית החולים שערי צדק, יושב ראש העמותה הישראלית לסרטן ריאה. תודה לך.
תודה ויום טוב.
הזחל הרעב והאלים. באלף, כשזחלי פרפר הדנאית המלכותית רעבים, הם מתברר תוקפים זה את זה ונלחמים על כל פיסת מזון באמצעות מכות, דחיפות, נגיחות. כך עולה ממחקר אמריקאי חדש שפורסם בכתב העת iScience, וככל שהזחלים התקרבו לשלב ההתגלמות, הגולם, מספר הקרבות שלהם גדל. אז האם עלינו לשכתב את הספר הזחל הרעב ולהוסיף אקשן וקרבות? ודאי יסייע למכור את הספר טוב יותר. שלום לפרופסור בועז יובל, ראש המחלקה לאנטומולוגיה בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מומחה לאקולוגיה והתנהגות של חרקים. שלום.
בוקר טוב, דודו.
למד אותנו על המחקר הזה, מה התגלה שלא היה ידוע בכל מה שקשור לאותם זחלים?
כן, תראה, תוקפנות. המחקר הזה זה בעצם על ביטוי של תוקפנות בשלב במחזור החיים שלא ציפו לראות אותו. רוב המחקרים על תוקפנות זה בין בעלי חיים בוגרים שנלחמים על טריטוריה או על בן או בת זוג. ופה יש לנו את הזחלים של הפרפרים שחיים להם בצוותא על העלה, אבל כשמתחיל להיות לחוץ, כשמתחיל להיות חסר אוכל, אז הם מפסיקים להיות נחמדים אחד לשני, ומתחילים, כמו שתיארת מאוד יפה, לתת נגיחות ולהעיף אחד לשני מעלה.
זה מפתיע? זאת אומרת, האם הטבע לא עובד כך? בטבע אין גבולות, אין תרבות, אין עידון של התנהגות.
נכון, ו... זה גם, תראה, זחלים של פרפרים הם מכונות אכילה בעצם, אוקיי? וההתנהגות שהם הכי הרבה עושים במהלך החיים הקצרים שלהם, של שבועיים בערך, זה להכפיל פי אלף את מסת הגוף שלהם. אבל הם עושים גם דברים אחרים, הם יודעים להתחבא, להסתוות, להפחיד טורפים, להרתיע, אפילו להרעיל טורפים, וכמובן הם טובים משי בסוף התהליך הזה, ברובם. ומה שכן היה ידוע על זחלים אחרים, זה שאם נגמר המזון, אז הם אוכלים אחד את השני, הם גם קניבלים. אבל מה שיפה במאמר הזה, זה ש... גילו התנהגות סטריאוטיפית. זה לא סתם איזושהי דחיצה אקראית, אלא ממש ביטוי של התנהגות סטריאוטיפית שמופנית כלפי זחל אחר בזמן שהוא אוכל, מגיע השני ונותן לו נגחה רצינית ומעיף אותו מעלה. אז יש פה פוטנציאל לזהות אולי את הבסיס ה... עצבי לתוקפנות, ויכול להיות שיש פה איזשהו בסיס מאוד מאוד פרימיטיבי, ונוכל לעקוב אחרי הביטוי של תוקפנות החל בבעלי החיים הפשוטים האלה, החרקים, כלה בחולייתנים מפותחים לכאורה כמונו. אבל יש פה גם עוד דבר מעניין, שאם יש אותות ספציפיים שמשחררים את התוקפנות, אולי אנחנו נוכל לשנות קצת את הצמחים שהם בעצמם יבטאו את האותות האלה, וכך נגן עליהם מפני הזחלים שאוכלים אותם, ולא נצטרך לרסס בחומרי הדברה.
מעניין, אז אפשר לנצל את המנגנון הזה להדברה ביולוגית? מעניין, כן, לא חשבתי על זה.
כן.
טוב, נשמע מדהים, ומה דעתך כמי שבאמת חוקר התנהגות של חרקים? אתה ביקורתי כלפי ההתנהגות של הזחלים, או שאתה מקבל את הטבע as is?
זה לא, הטבע לא מפסיק להפתיע, ובאמת אין טוב ורע, אתה יודע, יש מה עובד ומה לא עובד. אז אם יש שני זחלים ואחד הוא תוקפן והשני לא, מן הסתם לתוקפן יהיו יותר צאצאים בדור הבא. מצד שני, בחולייתנים אנחנו דווקא רואים סלקציה נגד תוקפנות, ואחת התיאוריות היום לגבי האבולוציה של המין האנושי, שתוך כדי זה שלמדנו להיות משתפי פעולה וקואופרטיביים, הייתה סלקציה נגד תוקפנות שהפריעה לשיתוף פעולה הזה. אז כל התנהגות יש לה את הקונטקסט שלה.
יפה, אהבתי את חוסר השיפוטיות כמובן באופן טבעי, ואת קבלת הטבע הזיז, אבל באמת עם ההערה האחרונה מאוד מוצקת. תודה רבה לך פרופסור בועז יובל, ראש המחלקה לאנטומולוגיה בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מומחה לאקולוגיה והתנהגות של חרקים, תודה רבה לך.
ברצון.
ובמסגרת פינת האבולוציה אנחנו עוסקים באבולוציה מולקולרית. אל תמלטו מהתחנה בעקבות הביטוי הזה. זו אבולוציה ברמת המולקולות או ברמת ה-DNA. מהו הקוד הגנטי? האם הוא משתנה? האם כל DNA מקודד עם אותו הקוד? ומה קורה עם החלקים ב-DNA שאינם מקודדים? בשורה התחתונה, איך האבולוציה ניבטת ב-DNA ואיך ה-DNA משפיע על האבולוציה וכו'. שלום לחבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן, שלום.
בוקר טוב.
רק נספר למאזינים ולמאזינות שזה בעצם המשך של הפינה האחרונה, אבל רצינו נכון. באמת להרחיב ולשמוע באמת לעומק הדברים, כי באמת מדובר באחד הנושאים המעניינים ביותר, אבולוציה. אחד מהכלים שלה זה מוטציות, נכון? זה שינויים נכון, גנטיים אקראיים.
נכון, אחד הנושאים המעניינים, וכמו שאמרתי, המורכבים ביותר, בגלל זה אנחנו גם מקדישים איזה שתי פינות רצופות, כדי לא לדחוס יותר מדי בבת אחת. אז רק תזכורת של הדברים שהספקתי לדבר עליהם בשבוע שעבר, דיברתי על זה שבעצם ה-DNA הוא מולקולה ארוכה שמורכבת מארבעה סוגים של יחידות, שלצורך הפשטות אנחנו מכנים אותם בשמות A, T, C ו-G, ושהרצף הזה מתורגם או מקודד באיזושהי צורה בעיקר לחלבונים, שחלבונים הם אבני הבניין העיקריות של התא ובעצם אבני הבניין העיקריות של רוב התפקודים הביולוגיים. ועצרנו בנקודה ששאלתי בעצם איך הקוד הזה, איך התרגום הזה מהרצף הפשוט של A, C, T ו-G לחלבונים המורכבים יותר פועל. אז חלבונים בתורם גם כן מורכבים מיחידות פשוטות, אבל לא 4 אלא 20 וקצת, ולכן התרגום מ-4 ל-20 מחייב שכל כמה אותיות DNA יתורגמו לאות אחת בחלבון. והמספר הסביר ביותר הוא 3. כלומר, אפשר לעשות את החישוב המתמטי, זה לא כך משנה, אבל כל 3 אותיות DNA מתורגמות לאות אחת בחלבון. זה בעצם הקוד הגנטי. התרגום הזה מ-DNA לחלבון, וכל השאר זה הרחבות והשלמות על זה.
אז שוב, DNA זה בעצם סוג של מתכון, ב-DNA יש הרבה מאוד מתכונים כמובן, שבאמצעותם יוצרים משהו, מתרגם אותם לתוצאה של אותו מתכון, לתבשיל עצמו, וזה חלבון, כל מיני חלבון.
אז בעצם החלק, לא הגדול, אבל החלק, נגיד, החלק החשוב ב-DNA, זה החלק שמתורגם לחלבונים. כלומר שמקודד שכל 3 אותיות DNA מתורגמות לאות אחת חלבון.
ויש שם, מבחינה... יש שם חלקים באמת ב-DNA שלא מתורגמים לחלבונים?
כן, כן. אז רק שנייה, נגיע אליהם בעוד רגע.
אוקיי.
אז החלק שמתורגם לחלבונים הוא חלק די קטן. זה משתנה בין אורגניזמים שונים. בבני אדם זה משהו כמו 2% בסך הכל. מה-DNA מתורגם ישירות לחלבונים. אז יש כאן כמה שאלות. מתחיל עם השאלה הראשונה של איך נוצר הקוד הזה. הקוד העיקרי של תרגום DNA לחלבונים, וזה התלבטו והתווכחו, כי זה קוד שהוא עובד בצורה הגיונית, אבל לא הכי הגיונית. אפשר היה לעשות את זה טוב יותר, וההסבר שנותנים, המונח שמשתמשים בו, זה שתאונה שקפאה בזמן. כלומר, הופיע איזשהו קוד גנטי, שלא היה מושלם, אבל עבד. ברגע שהקוד הגנטי הזה קיים, הוא לא יכול להשתנות, כי כל שינוי בקידוד, כל שינוי בהוראות יגרום לשינוי בכל החלבונים בתא בבת אחת. כלומר, אם אתה משנה את התרגום של איזה אותיות DNA מתורגמות לאיזה אותיות חלבון, בשינוי הקטן הזה כל החלבונים בתא משתנים בבת אחת, וזה משהו שלא יכול לשרוד. אז הקוד הגנטי הוא לא מושלם, אבל ברגע שהוא הופיע הוא התקבע. אז זו נקודת הפתיחה שלנו. זה הקוד שקיים בעצם בכל עולם החיים, מחיידקים ועד יצורים רב-תאים מורכבים וצמחים וכולי. הקוד הגנטי, עם שינויים קלים מאוד, בעצם זהה בכל עולם החי. וזה אגב אחת העדויות לזה שלכל החיים יש מקור אחד. כי אם היו מקורות שונים, אז היה קוד גנטי שונה. אז זה החלק הפשוט לכאורה, שמקודד ישירות לחלבונים. אבל הרבה מהשאלות המעניינות, בדיוק כמו השאלה שאתה שאלת לפני רגע, היא רגע, מה עם כל השאר? מה זה 98% האחרים, ולמה הם שם בכלל, והאם הם משתנים ואיך הם משתנים? וחלק גדול מהמחקר באבולוציה מולקולרית בשנים האחרונות, אחרי שפתרנו את שאלת הקוד הגנטי לפני כבר 20-30 שנה, זה על כל השאר. חלק מהשאר, חלק משמעותי מהשאר, זה אזורים ב-DNA שבעצם קובעים איזה אזורים ב-DNA יפעלו, כלומר מה יתורגם לחלבונים ומה לא. זה, אלה אזורים שנקראים רצפי בקרה. ורצפי הבקרה האלה גם כן עוברים אבולוציה, כי מה שאנחנו מבינים יותר ויותר בשנים האחרונות, זה אמרת מוטציה, ואנשים נוטים לחשוב על מוטציה כאיזשהו שינוי בחלבון, אבל בעצם רוב המוטציות הן באזורי הבקרה ומשפיעות על איזה חלבון יופעל ומתי.
טוב, אתה אומר עכשיו את אחד הדברים המהפכניים והחשובים, אני מאוד מקווה שהמאזינים והמאזינות שמו לב למה שאתה אומר, אתה אומר שמוטציות גם בסרטן וכולי, זה לא בהכרח מוטציה בחלבון עצמו שנוצר, או בגן אפילו עצמו, אלא דווקא בגנים של הבקרה, במה שנמצא מסביב, וואו.
בדיוק, נכון, וזה משהו שזה מוגזם להגיד שגילינו רק ב-10 שנים האחרונות, אבל בשנים האחרונות נוכלים להבין עד כמה זה בעצם משמעותי. עד כמה בעצם רוב השינויים ורוב האבולוציה לא מבוססת על מוטציות בגנים, או על שינויים בגנים, אלא מבוססת על שינויים בבקרה שאומרת לגני מתי ואיפה לפעול. וזה בעצם מסביר למה חלק גדול מהמוטציות הן כמעט בלתי נראות מבחינתנו, אבל הן משפיעות כי השפעה על פעילות של גני. ניקח אולי את הדוגמה הפשטנית ביותר, מתי גן פועל ומתי הוא לא פועל, יכולה להשפיע על כמה איבר הוא גדול. אז בבקרה של הגן, הגן פועל ליותר זמן ולפחות זמן, וזה משפיע על הגדילה של איבר מסוים. אז חלק גדול מהתחום הזה של אבולוציה מולקולרית הוא לנסות להבין גם את הכללים וגם את הפרטים של איך אזורי הבקרה ואזורים הלא מקודדים משתנים במהלך האבולוציה.
שמע, אני הייתי בטוח שמדובר בתהליך שהוא מאוד מאוד אקראי וכולי, כל עניין האבולוציה, ככל הנראה יש שם רולטות שמסתובבות, ובכל זאת יותר מדי מנגנונים מורכבים שזה משפיע על זה
וכולי. אוקיי. ובכל זאת, באמת, אני אחזור על המשפט שהתחלתי איתו בפינה הקודמת, שהסיבה שכמעט לא דיברתי על אבולוציה מולקולרית בפינה הזו, זה בגלל שזה כל כך מורכב. לא כי זה לא חשוב, אלא כי מאוד קשה לי עשר דקות של הפינה להסביר את הדברים האלה, אבל אני נותן פה איזושהי טעימה של מה התחום הזה עושה.
וואו, יש לאבולוציה עוד כלים בארגז הכלים מלבד שינויים גנטיים, גם בגנים עצמם, בגנים שמבקרים וכולי? זאת אומרת, או שזה הדבר היחיד, פשוט מוטציות אקראיות?
יש שאלה של כמה רחב אתה מגדיר. יש עוד תחום שגם כן הופך להיות מאוד נרחב בשנים האחרונות של מה שנקרא אפיגנטיקה, שזה אבולוציה של הבקרה הגנטית שהיא לא ישירות שינויים ב-DNA, אלא שינויים באיך שה-DNA מבוקר, אז גם כן תחום רחב ונרחב שגם לא יש תפקיד באבולוציה. יש שינויים שהם ברמת הגנום כולו, הכפלה של כל הגנום, פשוט כל ה-DNA מוכפל. זה כנראה אירוע שהתרחש באבולוציה המקודמת של החולייתנים, הקבוצה שאלה אנחנו שייכים, וכנראה ההכפלה הזו של כל הגנום בעצם נותנת לאבולוציה בבת אחת פי שתיים יותר חומר לעבוד איתו. ויש טענה שבאבולוציה המוקדמת שלנו, הסיבה שהחולייתנים, שזו הקבוצה שכוללת כל מי שיש לו עצמות בעצם, מדגים דרך ציפורים ועד יונקים ובני אדם, הסיבה שהקבוצה הזו מוצלחת כל כך ומגוונת כל כך, היא בגלל אותה הכפלה או אפילו הכפלה כפולה, שתי הכפלות, שנתנה הרבה יותר חומר לאבולוציה, ולכן הייתה יכולה לייצר יותר מגוון. זה גם כן מחקרים של, נגיד, לפני 15 שנה, ההבנה הזו של הכפלות DNA, הכפלות גנום, וכמה זה משפיע על אבולוציה של קבוצות שונות של בעלי חיים וצמחים.
שמע, העובדה שיש איזשהו קוד, שבהתאם לקוד הזה נוצרת תוצאה וכולי, זה משהו שהוא מדהים בעיניי. ככה זה פשוט נוצר.
נכון.
אז משהו מורכב מדי מכדי להיווצר כך, אבל ככל הנראה כן יש לזה הסבר מדעי כמובן.
כן, והסיבה שאנחנו יכולים להבין את האבולוציה של זה, בעצם אנחנו יכולים להבין אבולוציה מולקולרית רק אחרי 50 שנה של ביולוגיה מולקולרית, שאנחנו מבינים את המנגנונים. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין איך המנגנונים משתנים, ואיך השינויים האלה במנגנונים מובילים לבין. לתוצאה האבולוציונית שאנחנו רואים. אבל אני אדגיש עוד משהו, חוזר למשהו שאמרת לפני שתי דקות, השינויים, המוטציות האלה הם עדיין אקראיים כולם. כלומר, כל השינויים האלה ב-DNA הם אקראיים. יש אזורים ב-DNA שמשתנים יותר מהר ופחות מהר, אבל מה שלא אקראי זה הברירה. כלומר, כל הזמן נוצרים שינויים, כל הזמן יש מוטציות, הרוב הגדול של המוטציות נעלמות ולא שורדות אבולוציונית, ואלה שנותנות איזשהו יתרון שמשפיעות על משהו משמעותי וחשוב שמועיל, זה מה שישמר. אז האקראיות של האבולוציה היא בעצם השילוב הזה בין האקראיות של יצירת השונות לבין החוסר אקראיות של מה ששורד.
וואו, טוב, מרתק. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
תעלומת המונוליט, לוח מתכת עצום ומסתורי, התגלה במדבר ביוטה בארצות הברית על ידי צוות סריקה של מחלקת הבטיחות הציבורית של יוטה. פתאום נעלם, מיקומו אגב לא פורסם, מחשש שאלפים יגיעו למקום והזדקקו להצלה, כי המקום הוא מסובך להגעה, וקבלו עדכון, המונוליט המסתורי הופיע אתמול ברומניה. מדובר פשוט בלוח מתכת, המילה מונוליט היא לא בהכרח נהירה, לוח מתכת, ריבוע מתכת, כמעט דו-מימדי, אבל מרשים, ונראה שמישהו יצר אותו, והוא לא נוצר באופן טבעי. אנחנו כמובן תוהים מי יצר את המונוליט, מי הביא אותו לשם, מי העלים אותו, מי העביר אותו לרומניה. האם מדובר בחוצנים? שלום לראש מנהל הארכיאולוגיה ברשות העתיקות, פרופסור גדי אבני, שלום.
שלום.
חוצנים?
כן, זה בדרך כלל הפתרון שהכי מסעיר את הדמיון. והדברים האלה שאנחנו לא מבינים מי עשה אותם ואיך הם הגיעו לשם ובעיקר למה. ותמיד אלה שלושת השאלות שכשאתה רואה דבר כזה, גם בארכיאולוגיה, ויש לנו דוגמאות כאלה, אז השאלה תמיד ומתי ובעיקר למה, אלו השאלות שמסעירות את הדמיון. בדרך כלל התשובות הרבה יותר פשוטות. וחוזרות ליכולת האנושית ולראש האנושי, ולפעמים הראש הזה קצת משתגע, אפשר להגיד. הוא יוצר תופעות משונות, ואנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בעולם. למשל, אם תיסע למישורים המדבריים הענקיים בפירו, מישורי נסקה, תראה שם על פני השטח קווים מוזרים, שאף אחד לא מבין למה ואיך עשו אותם. אבל אם תיקח מטוס או איזה הליקופטר לגובה של 100-200 מטר, פתאום הקווים האלה יוצרים צורות מדהימות. בעלי חיים, מבנים, משטחים ענקיים שרק מגבוה אפשר לראות אותם. כשתערכו את הדברים האלה, והיום אנחנו כבר יודעים מתי עשו אותם, סדר גודל של 2,000-2,200 שנה לפני זמננו, אתה עומד לפני איזה מבצע אנושי מדהים. לא ברור למה. גם לא ברור איך הם הצליחו לעשות את זה, הרי לא היה להם מטוס לעלות למעלה, והדמיון לוקח חלק מהאנשים שרואים את הדברים האלה באמת לכיוון של חייזרים, לכיוון של מרכבות האלים.
כן, שוב, בהשפעת כמובן סרטי קולנוע, ספרים וכו', בוא נגיד את האמת, האסוציאציות האלה הן תולדה של שנים של צפייה בסרטים וכו', ודאי מונוליט שמזכיר את אודיסאה בחלל וכו'.
כן, זה בדיוק האודיסיה בחלל, מפגשים מהסוג כן. השלישי, אבל בסוף מגיעים ארכיאולוגים, לפעמים היסטוריונים, ומנסים בכלים שלנו לענות על השאלות האלה, והתשובות בסופו של דבר לא לוקחות אותנו לחלל ולחייזרים, אלא לוקחות אותנו לבני אדם, שהיה להם את היכולת, זה דבר שלפעמים אנחנו עומדים נדהמים, למשל אם תלך למזרח טורקיה, ליד העיר אורפה, לפני יותר מ-11,000 שנה, אנשים שצדו חיות עדיין, אתה יודע, מה שרואים לפעמים גם כן בציורים, חץ וקשת שצדים חיות, אותם אנשים סחבו גושי אבן ענקיים, שוב, מונוליטים, משקל של טונות, מרחק לא קטן, עיצבו אותם, הרימו אותם, ציירו אליהם ציורים אמנותיים ברמה באמת יוצאת מן הכלל, אתר שנקרא גובלקי טפה, היום הוא אתר תיירות מפורסם באזור הזה, ועומדים משתאים, איך ולמה הצליחו לעשות את זה, ובעיקר בשביל מה. בסופו של דבר, התוצרים הללו הם לא בשביל איזה צורך קיומי. זה הולך לנפש, לתרבות, לאומנות, לרצות את האלים. דרך אגב, זה אחת הפרשנויות לנושא של הציורים האלה בנסקה. זה לא בשביל שאני ואתה נראה, זה בשביל שהאלים יראו מה בני האדם יכולים לעשות למענם וכו' וכו'. בסופו של דבר אנחנו מגיעים לבני אדם, ליכולת אנושית, לרצון להראות משהו, וגם אותו מונוליט מתכת מוזר שצץ ביוטה, ועכשיו אתה אומר, שמענו גם ברומניה, תופעה של חיקוי. לתופעות האלה לא מעט פעמים נוצרת תופעה של מישהו ראה או שמע במקום מסוים, העביר את זה למקום אחר. דרך אגב, לא צריך להתרחק, גם אצלנו בנגב, בהר המון, על גבול מצרים ממערב למצפה רמון, יש כמה קווים כאלה. על האדמה, מרחק של קילומטרים, אי אפשר להסביר אותם באיזשהו צורך רציונלי הגיוני, אבל הם קיימים שם. היום אנחנו גם יודעים לתארך אותם לסדר גודל של 4,000-5,000 שנה לפני זמננו, ושוב, תוצר של אנשים ולא של חייזרים, למרות שאם היינו מוצאים איזה עדות לכך, בוודאי היינו משנים כמה מוסכמות מאוד בסיסיות בחיים שלנו.
ובמקרה הזה לדעתי אפילו מצאו את שם האומן שיצר את המונומנט או המונוליט או את הלוח הזה, אבל לא ברור מי העביר, נכון? כבר פורסם איזשהו שם של אומן, פשוט לא רציתי באמת לפגוע בפתיח שאמור לייצר סקרנות, אבל כבר עלו על השם של האדם שיצר את הלוח הזה, כבר יש תמונות של הלוח הזה במוזיאון או בתערוכה וכו', אבל לא ברור מי מיקם אותו מחדש שם, והאם באמת מה שקורה ברומניה זה חיקוי, אבל ככל הנראה אתה צודק, לא מדובר בחוצנים כמובן, אלא באנשים שרוצים למשוך תשומת לב, זה מיצג אומנותי, מי יודע מה כוונתם.
כן, זה דבר מאוד נפוץ. הרצון למשוך תשומת לב דרך מיצג אומנותי שממוקם במקום לגמרי לא צפוי. מוטיב ידוע, היה גם בזמנו פסל ישראלי בשם עזרא אוריון, שהקים מונומנטים כאלה במדבר, גם בארץ וגם למשל בערי הימלאיה, למרגלות הרכס של האנפורנה. קווים בהשראה של אותם קווים קדומים. הראש האנושי הזה, הוא לא דבר חדש. אנחנו יכולים ללכת איתו אחורה 11,000 שנים וגם 30,000 שנה למערות מצוירות באירופה, גם כן מאוד מאוד מפורסמות. זאת אומרת, הראש של הבן אדם שבשלב מאוד מאוד מוקדם בהתפתחות מגלה יצירתיות, יכולות אומנותיות ורצון להראות אותם ולהרשים, הראש הזה קיים מתקופות מאוד מאוד קדומות ועד היום, הנה כמו שאתה רואה בימים האחרונים.
טוב, תודה לך על ההרגעה הזו, לא מדובר בחוצנים כמובן. תודה רבה לך, פרופסור גדי אבני, ראש מנהל הארכיאולוגיה ברשות העתיקות, תודה.
תודה לכם.
הידרדרות ביחסי הורים וילדים בתקופת קורונה, ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב עולה, כי במהלך הסגר הראשון הורים דיווחו על ירידה מובהקת בגילויי האהבה כלפי הילדים שלהם, בהשוואה כמובן לימי שגרה. בנוסף, על אף שהותם של כל בני הבית, כל בני המשפחה בבית, ההורים מדווחים על ירידה מובהקת במנהיגות ההורית, מיד נבין מה זה אומר, ובהצבת כללים וגבולות לילדים. מי שהובילה את המחקר היא פרופסור דורית הרם, שנמצאת איתנו על הקו, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, זו שאלה מרתקת, מה הסגר עשה ליחסים בין ההורים וילדים? אני מבין שמדובר בילדים באזור גיל בין 3-5. מה זה עשה לנו? אנחנו יודעים שפתאום אמרו להורים, תקשיבו, תנו לילדים לראות סרטונים, תנו להם שיתמכרו, לא משנה, המציאות השתנתה. אבל מה קרה באמת ביחסים האלה?
מה שאנחנו עשינו, קודם כל צריך הרבה חמלה כלפי ההורים, כי באמת זאת הייתה תקופה, אנחנו מדברים על הסגר הראשון, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת לכולנו. ומה שאנחנו עשינו במחקר שלנו זה, אנחנו העברנו בתוך הסגר הראשון, משהו כמו 4 שבועות לתוך הסגר הראשון, שאלונים על התנהגות הורית, ושאלונים דומים העברנו משהו כמו שנה קודם לכן. עכשיו, השאלונים שהעברנו, יש לנו מודל מאוד מאוד יפה, שקוראים לו מחומש ההורות, שהוא מסתכל בצורה מקיפה ומובנית על התנהגות הורית. ויש בו חמישה מרכיבים במודל הזה, חמישה עקרונות של התנהגות הורית מיטבית. הוא מדבר על השותפות בין המטפלים המשמעותיים. אני יכולה יהיה להדגים את זה אם אתה תרצה, על ההתנהגות של מנהיגות הורית, שאמרת קודם, אני לא בדיוק יודע מה זה.
כן, מה זה אומר מנהיגות הורית?
אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, אז בוא נדבר, יש חמישה עקרונות. השותפות מדברת עד כמה המטפלים המשמעותיים לילד מדברים יחד, החלוקת תפקידים שביניהם בחיי היום-יום, עד כמה הם מסכימים ביניהם, עד כמה הם מגבים זה את זה, עד כמה הם פועלים כצוות. המנהיגות ההורית היא עד כמה בעצם ההורים בעצם נוהגים את המכונית הזאת של החיים שלהם. כמו שאמרת, הילדים שאנחנו חקרנו הם ילדים צעירים, ילדים קטנים, יש סגר, יש מצב חירום, אבל מה שהם רואים לפני הכל זה את ההורים שלהם. והשאלה עד כמה ההורים מרגישים שיש להם השפעה על הילדים שלהם, עד כמה הם מתנהגים כמו שהם רוצים להתנהג, עד כמה הם מתנהגים לפי המטרות שלהם, עד כמה הם מתכננים בכלל את מה שהולך להיות ביומיום שלהם. ואחר כך אנחנו מדברים, וזה הכותרת כאילו, המרכזית, זה על התנהגויות שלה, וכל המודל הוא מודל של התנהגויות, זה לא מודל של מחשבה, או תפיסות, או רעיונות, או דברים מסוג הזה. עד כמה אני מחבקת את הילד שלי, עד כמה אני צוחקת איתו, עד כמה אני אמפתית, עד כמה
וזה
אני...
וזה קרה פחות באמת במהלך הסגר הראשון, עכשיו, כן?
זה היה ממש מעניין לראות את זה, שבאמת, רק אני אגיד לך, עוד יש לנו גם את עקרון העצמאות, עד כמה אני מעודדת את הילד שלי להיות עצמאי, ועד כמה אני מנהיגה, מפעילה בבית את הכללים, לפי הכללים שאני קבעתי, שזה מה שהרבה מאוד אנשים קוראים לזה גבולות. אבל ברמה ההתנהגותית זה כללים, עד כמה אני מזכירה את הכללים, דואגת שהכללים בעצם באמת יפעלו. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה היה ממש מעניין לראות, אולי לא מפתיע, כי, אבל בעצם ההורים, סוג של, הם הורידו, המצוקה שהם חיו בה, השפיעה על ההתנהגות ההורית שלהם. על פי העקרונות של המחומש הזה, של מחומש ההורות, שבעצם הוא נותן תמונה, זה נותן תמונה שההורות שלהם הייתה הורות פחות מיטבית. עכשיו, אני לא באה לנזוף בהם, אני רק באה לעורר למחשבה ולמודעות ולהגיד, היי, תסתכלו, הילדים שלכם רואים את החיים ואת העולם כמו שאתם מביאים להם את זה, במיוחד בגיל הרך.
משפט מאוד מאוד חשוב, את אומרת אותו ככה במהלך שיחה, אבל אחד המשפטים החשובים שתשמעו בחיים ושעשויים להכריע את עתיד ילדיכם, עיצוב האישיות שלהם וכו', אנחנו באמת משקפים עבורם את העולם, אנחנו הפילטרים.
נכון, ואם אנחנו במצוקה, אז עכשיו אני אומרת, מה אומר המחקר הזה? הוא לא בא להגיד להורים, נו נו נו, איך התנהגתם? הרי כולנו יודעים שהיה שההורים באמת היו במצוקה, אבל ההורים צריכים לראות את האחריות שלהם כלפי הילדים, ואם הם קוראים כזה מחקר, אז הם צריכים להסתכל ולהגיד, אוקיי, זה מה שהיה, אבל עכשיו בואו אנחנו נסתכל על ההתנהגות ההורית שלנו דרך הפריזמה הזאת של המחומש, ובואו נראה איפה אנחנו יותר חלשים, איפה אנחנו יותר חזקים, איפה אנחנו יכולים בלי בעיה להיות, לשפר את עצמנו. דבר שהפתיע אותי מאוד היה דווקא שהשותפות, חשבתי עם שני בני הזוג בבית, אז תהיה יותר שותפות, ודווקא שותפות לא הייתה יותר. אבל אם אנחנו מסתכלים באמת, נגיד על התנהגויות של אהבה, היה להם המון זמן, אז יש כאלה שצוחקים ואומרים, מזל שהם לא זרקו את הילדים מהחלון, מרוב הלחץ שהם היו, ויש לנו הרבה ילדים במשפחות הישראליות. ויש לנו הרבה ילדים בגיל הרך, וילדים בגיל הרך זה תובעני, אבל ההורים צריכים להיות ערניים להתנהגויות שלהם, וצריכים לראות שיש כאן ילדים קטנים איתם. זו נקודה שהיא מאוד חשובה בעיניי.
מאוד, מאוד חשוב, אנחנו... כן, בבקשה.
אני רק רוצה להגיד לשומעים, זה שבאמת מחומש ההורות זה דרך מאוד טובה להתבונן על ההורות שלנו, ושיש לנו בפייסבוק אתר שקוראים לו מחומש ההורות, ואנחנו מזמינים את ההורים להסתכל, כי אנחנו כל הזמן מדברים ומלמדים בנושא.
וואו, טוב, באמת נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' דורית הרם, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. תודה.
להתראות.
גברים ממאדים נשים מנוגה גם בכל מה שקשור למחלות נוירולוגיות. מנגנון שעשוי להסביר הבדלים בין המינים במחלות נוירולוגיות התגלה על ידי חוקרים ממכון ויצמן. כבר שנים ידוע שמחלות כמו דיכאון, סכיזופרניה, אלצהיימר ומחלות נוירולוגיות אחרות מתבטאות אחרת אצל גברים ואצל נשים. התסמינים שונים וגם שכיחות המחלות האלה שונה. מדוע זה כך? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך במכון ויצמן, מחקר שבו התגלה מנגנון מולקולרי שעשוי כאמור להסביר את ההבדלים האלה. המחקר נערך על ידי דוקטור מיטל אורן סוויסה מהמחלקה לנוירוביולוגיה שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם תלמידי המחקר ולדיסלאבה פאצ'וק, אסף גת, הגר סטי וספיר סלע, ומי שהוביל את הניסויים הוא מדען הסגל דוקטור יהודה זלצברג. אנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדה לחקר ההבדל בין המינים במערכת העצבים במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן, דוקטור מיטל אורן סוויסה. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו.
אז הסביר לנו קודם כל מה ידוע עד עכשיו, אפילו בתדירות, בשכיחות של המחלות האלה, בסימפטומים. יש הבדלים בין גברים ונשים, וזה לא משפט שלקחתי מהופעת סטנדאפ, כי זה הרי משפט שמופיע בכל הופעת סטנדאפ, ever.
נכון, נכון. אז יש הבדלים בכל מה שקשור, כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, הסינדרומים הנוירו-פסיכיאטרים והמחלות הנוירו-ביולוגיות, רואים שיש הבדלים בין המינים שאנחנו לא ממש מבינים אותם, כי כאמור גם את המחלות האלה עצמן בבסיסן אנחנו עדיין לא מבינים לעומק, אז על אחת כמה וכמה אנחנו עדיין לא נמצאים ברמה שאנחנו יכולים לטפל או לגשת אישית להשפעה של המחלות האלה בין נשים וגברים. אלצהיימר לדוגמה בצורה בלתי פרופורציונית משפיעה יותר על נשים מאשר על גברים, הפוך עבור פרקינסון, ADHD, הפרעת הקשב, אנחנו רואים שיש יותר בנים מאשר בנות, וגם הסימפטומים הם שונים כאשר יש בנות, לדוגמה בהפרעת קשב, כמעט ולא מאובחנות, מכיוון שהסימנים הם שונים לגמרי מאשר אלה שרואים אצל בנים. זאת אומרת, יש לנו רב הנסתר על הנגלה בנוגע למחלות.
רגע לפני שתמשיכי ברשותך, הרי אנחנו יודעים שהיום כבר לא מתייחסים להפרדה דיכוטומית בין גברים ונשים. פה אנחנו מדברים על זכר ונקבה ביולוגיים, נכון?
נכון, נכון.
כי אנחנו יודעים שהמציאות היום, ודאי בעידן של פוליטיקלי קורקט וכו', כבר כמעט אי אפשר לדבר על שום הפרדה או הכללה, אבל כאן שוב אנחנו מדברים על מחקרים או מחקר במקרה הזה שעוסק בזכר ונקבה, והקשר בין העובדה הזו לבין מה שקורה במחלה נוירולוגית.
נכון, אז זכר ונקבה, אתה צודק לגמרי, היום אנחנו מבינים שיש רמות שונות ומורכבות מאוד של זהות מינית, של תפיסה עצמית, של האם אני זכר או נקבה, למי אני אמשך, האוריינטציה המינית, אז יש פה המון המון מורכבות, אבל המדע באשר לזהות המינית הבסיסית, okay, ואני לא אומרת מה קורה אחר כך ברמות האחרות של המשיכה והתפיסה העצמית, המדע מתייחס לזכרים ונקבות, כאלה האם יש להם כרומוזומים מסוג נקבי, או כרומוזומים מסוג זכרי, כאמור, נשים XX וזכרים XY. אז כשאני אומרת זהות מינית, אני מתכוונת איזה כרומוזומים יש למין, אני לא מדברת אחרי זה על הפסיכולוגיה, המורכבויות הנוספות. אז כן, זאת הבחנה חשובה.
אוקיי, אז בואי נדבר באמת על המנגנון עצמו שגיליתם.
אוקיי, אז אנחנו, השאלות, אנחנו מנסים להבין דברים ברמה הגנטית המולקולרית, השפעה באמת של גנים בתוך תא, וזאת הרמה שאנחנו עובדים בה. והשאלות שניסינו לשאול היא כיצד הזהות המינית, כאמור, האם התא או האורגניזם הוא זכרי או נקבי, איך זה משפיע על יצירת קשרים במוח? אז אני רק אגדיר אולי שני מושגים. כשאנחנו מדברים על המוח, יש בו המון המון תאים, אבל התאים המרכזיים או אלה שמעבירים את האינפורמציה הם הנוירונים באנגלית או תאי העצב בעברית. והדרך שהם עושים את זה, זה כמובן הם יוצרים קישוריות. הם מדברים אחד עם השני בצורת העברת אינפורמציה שמתרחשת על ידי אזורים מאוד מאוד קטנים שנקראים סינפסות. Okay, אז אם תא אחד מדבר עם התא השני, ואז בואו נכפיל את זה במיליארדים על מיליארדים, אז ככה נוצרות הרשתות העצביות, והתקשורת הזאת שהיא או כימית או חשמלית, היא מה שבסופו של דבר יוצר את ההתנהגות שלנו, זאת אומרת, we are who we are בגלל הקשרים האלה שנוצרים במוח. ואנחנו ניסינו להבין, לשאול בכלל, האם הזהות המינית משפיעה על, על יצירת קישוריות כזאת במוח, ומאוד מאוד כמובן קשה לעשות את זה באורגניזמים מפותחים ועילאים כמונו, אז השתמשנו בחיית מודל פשוטה וקטנה, שהיא התולעת כאמור. והסיבה שיש לה מספר מאוד מאוד סופי של תאים, ובתולעת שלא כמו ביצורים אחרים, אני באמת יכולה לשאול שאלות על הקישוריות הזאת, על איך נוצרים קשרים, להסתכל על הקשרים האלה, להבין איך הם נוצרים, ולהבין את המנגנון המולקולרי. ומה שראינו זה במחקרים קודמים, לא במחקר הזה, שהתולעים, הזכריות והנקביות, מתחילות ממעמד כמו אצלנו, ממערכת עצבים שהיא יחסית ניטרלית מבחינה מינית, זאת אומרת אין הבדלים. אם נסתכל עליהם בשלבים המקדמים, לא רואים הבדלים. אבל ככל שהתולעת מתפתחת, מגיעה לבגרות המינית, פתאום ראינו, וזה משהו חדש שלא רואו באף אורגניזם לפני זה, כי לא הצליחו, כי זה מורכב מדי, ראינו שיש הסרה של הקישוריות הזאת כתלות בין. עכשיו, בוא נדמיין קשר אחד, שני תאים שמדברים ביניהם בזכר, ושני התאים האלה עכשיו, בגלל שהייתה הסרה של הקשר, עכשיו הם לא מדברים. אז אם תיקח את זה ותכפיל את זה בכמה מאות, אז קל לראות איך אנחנו יוצרים מאותו סט של תאים, וסך הכל, גם בתולעים וגם באורגניזמים מתקדמים יותר, אנחנו לא מדברים על תאים שהם שונים לגמרי בין זכרים לנקבות. אז כאן יש מנגנון מאוד יפה להסביר איך כתלות במין, אנחנו מקבלים קשרים שונים, שבסופו של דבר יוצרים התנהגויות שונות. וזה מה שגילינו בעבר. ועכשיו, המחקר הזה ממש גילינו את המולקולות שפועלות בתוך התא, שמושפעות על ידי הזהות המינית, והן אלה שמוביות להסרה של הקשרים, וזה הקולטן שדיברנו עליו במאמר. אז הקולטן הזה, קודם כל מה שיפה ומרתק בכל המחקרים שהם בחיות מודל או בחיות פשוטות יותר, הקולטן הזה שמור לחלוטין. מה זה אומר? שאת אותו קולטן שאנחנו מצאנו בתולעת, הוא קיים גם אצלנו במוח בבני אדם. אז קל לדמיין, כמובן אנחנו לא נפליג לכת מה קורה במוח, אבל קל לחשוב שאם אני מוצאת איזשהו מנגנון שמור בתולעים, שבו הקולטן הזה מעורב בהסרה של הסינפסות, וזה תלוי במין, עכשיו לנסות לקחת ולהסתכל מה קורה באורגניזמים מורכבים יותר.
וואו, ומה אפשר לעשות באמת עם מחקר שמסרטט איזשהו באמת הבדל מהותי במה שקורה במוח בין תאי הצב, בין זכר ונקבה? זאת אומרת, מה זה אומר? אז בעתיד נוכל להתייחס למחלות כמו דיכאון, סכיזופרניה, אלצהיימר וכו'. אחרת, כשבא אליי זכר, שוב, אני מנסה לחלץ משהו פרקטי, כמובן מזה, זה לא בהכרח כך.
ברור לחלוטין. אז זה בשתי רמות. קודם כל, המחקר שלנו זיהה בפעם הראשונה את הקולטן הזה, וזה שהוא מושפע על ידי המין, והשרה שלו משפיעה על יצירה של קשרים, וגם את המנגנון התאי שמפרק אותו. סך הכל זה לא מנגנון שהוא שונה בין המינים, נכון? אז יש איזשהו סיגנל כאן שמגיע בגלל שאתה יודע שהוא זכרי ונקבי, הוא מפעיל את מנגנון הפירוק של התא ומפרק את הקולטן. אז קודם כל זיהינו פה משהו שהוא בלי קשר למין מעניין, כי הוא חדש ולא ידענו עליו לפני זה. עכשיו, לקחנו את הקולטן הזה וחיפשנו קצת בספרות, והנה פה אני מגיעה לקשר בין להבין מנגנונית דברים, ואז להסתכל באמת על מחלות של בני אדם. וחיפשנו בספרות, ומחקרים על אנשים הם כמובן ברמה אחרת, אבל אנשים עם מחלות נוירופסיכיאטריות עושים מיפוי של הגנום שלהם, ויש המון המון מחקרים כאלה, ועשינו וקיבצנו את הספרות, ומצאנו שמתוך כל האנשים שמפורש המון גנים שנפגעים, אבל עולה גן אחד מרכזי, בכל המחלות, מספר אחת בכל האנשים שממפים אותם, וזה הקולטן הזה שאנחנו מצאנו. זה עכשיו מרתק, כי קודם כל זה לא היה ברור לפני, זה לא חשבנו. ועכשיו אנחנו, המחקר שלנו, ממש מציע מנגנון פעולה לקולטן הזה, מכיוון שמה שאנחנו רואים זה השפעה שלו, גם בתולעים במערכת העצבים הבוגרת. כמובן קל מאוד להבין איך יש, אם יש בעיות בשלבים מוקדמים בהתפתחות, למה זה ייצור בעיות. אבל להסתכל על מערכת העצבים הבוגרת, וסך הכל רוב המחלות של המוח הן משפיעות בבוגר, נכון? אלצהיימר זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו, הוא מופיע במערכת העצבים הבוגרת. אפשר עכשיו לחשוב שמה שאנחנו מצאים יכול להיות מאוד רלוונטי למחלות האלה, וזה באמת השלב הבא שלנו, לקחת את החלבונים האלה ולהסתכל מה קורה ביצורים מורכבים יותר.
תשמעי, אני אחזור למה שהתחלתי איתו, את השיחה הזו. זו התשובה המורכבת ביותר, וכנראה גם החכמה ביותר, לשאלה המאוד תמימה של סטנדאפיסטים, יש הבדל, מכירים הבדל בין גברים ונשים. אם את היית נמצאת בקהל, היינו אוכלים אותה ובגדול. אבל זה באמת מרתק. יש הבדל, הנה, מצאתם ממש הבדל בעצבי וכולי. אני משער שאם זה משהו שקשור לגם מחלות עצביות, זה קשור באופן כללי, כפי שאמרת, לקשרים בין הנוירונים וכולי. זאת אומרת, זה משהו שבאמת כנראה פועל אחרת במוח.
יש רמה מסוימת שכנראה פועלת אחרת, הרי לא סתם הסימפטומים הם שונים בין המינים,
okay.
אבל מכיוון שאנחנו באמת רחוקים מלהבין אפילו בבסיס למה, מאיפה המחלות האלה מגיעות, אנחנו עדיין לא נמצאים ברמה הזאת, אנחנו מדברים על, נכון, כולנו איננו נשואות לרפואה מותאמת אישית, אז יהיה חייב לקחת גם את המין.
נכון, זה מושג שבאמת חשוב להזכיר בהקשר הזה. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור מיטל אורן סוויסה, ראש המעבדה לחקר ההבדל בין המינים במערכת העצבים, המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דודו. נהניתי מאוד.
ובמסגרת פינת התנ"ך נדבר על ירמיהו בבורתית. מדוע זרקו את ירמיהו לבור עתית? כיצד הוא ניצל? מה קרה בסופו של דבר? אם פספסתם את הסיפור הזה, דוקטור אילן אבקסיס, כאן ובגדול, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים באילן-abc.co.il. שלום.
שלום ובוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
אני מודה שלא הכרתי את הסיפור הזה עד שלא היה אייטם כזה בתוכנית שלנו. כן? מה עשה ירמיהו בבור של עתית?
בא אל הכלים, הוא נזכר בפרק למדחת בספר ירמיהו. הרקע לסיפור זה המצור הבבלי על ירושלים, המצור שהסתיים בחורבן בית ראשון. עכשיו, ירמיהו היה ממתנגדי המרד בבבל. הוא ניבא לאורך זמן, הוא סבל לא מעט מהתנכלויות שונות ומגוונות, כולל אלימות פיזית, והייתה נבואה שהצליחה ממש ממש לעצבן יותר מדי. שים לב, כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת, ירושלים, ימות בחרב, ברעב ובדבר, והיוצא אל הכסבים, הבבלים הכוונה, וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. כה אמר אדוני, הנתון תינתן העיר הזאת ביד מלך בבל, הוא לחדה. עכשיו, ירמיהו למעשה הטיף נכניעה או עריקה אל הבבלים, כי גורל העיר ירושלים כבר נחרץ. עכשיו, שרי המלך, ראשי התומכים במרד, לא אהבו את מה ששמעו. ואמרו השרים אל המלך, יומת נא את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא, גורם לרפיון, את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. עכשיו, טענת השרים פשוטה, ירמיהו מרפא, גורם רפיון, את ידי אנשי המלחמה. הוא מחליש את כושר העמידה. ירמיהו למעשה בוגד, ועל בגידה זו יש להוציאו להורג. הם ביקשו מהמלך להמיתו. שים לב, דודו, הם לא לוקחים את החוק לידיים, אלא ביקשו רשות מהמלך, הרשע לדון בדיני נפשות, להרוג את ירמיהו. צדקיהו, שמצטייר כמלך חלש והססן, נענה לבקשה, ויאמר המלך צדקיהו, הנה הוא בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר. צדקיהו חושש מהשרים שלו, הוא לא נגד ירמיהו, אלא חושש להתעמת עם שריו התקיפים. עכשיו, השרים לא צריכים שיאמרו להם פעמיים, ויקחו את ירמיהו וישליחו אותו אל הבור, מלכיהו ובן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים, מדובר בבור מים שהפתח בו הוא מאוד צר, לכן צריך חבלים על מנת לשלשל את ירמיהו פנימה, ובבור אין מים, כי אם טיט, הבור לא היה בשימוש, אז הוא התמלא טיט, בוץ וכל מיני לכלוכים, והתבע ירמיהו בטיט. עכשיו, השרים הוציאו לירמיהו את כל הכעס שלהם. הם לא מוצאים אותו סתם להורג, זה לחלשים מה שנקרא. אפשר לתלות אותו, אפשר להטיז את ראשו, אפשר לדקור אותו בחרב, ועוד דרכי מוות שונות ומגוונות ושכולן מהירות. לא, הם רוצים מוות איטי ומייסר, הם רוצים שירמיהו יסבול ורצוי כמה שיותר. הם זרקו אותו לבור עתית, עכשיו זה מזכיר כמובן את אחי יוסף שזרקו אותו לבור, אבל במקרה של יוסף הבור היה ריק. אצל ירמיהו הבור מלא טיט, לטבוע בטיט זה מוות אכזרי במיוחד. אבל היה צדיק אחד בסדום, וישמע עבד מלך הקושי איש שריס, והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו להבור, והמלך יושב בשער בנימין. ויצא עבד מלך מבית המלך, וידבר אל המלך למור, אדוני המלך, הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליחו אותו אל הבור, אשר השליחו אל הבור, והיה מתחתיו מפני הרעב, כי אין לחם עוד בעיר. בחור ששמו עבד מלך, זה השם שלו, ולאו דווקא התפקיד שלו, כתוב, עבד מלך הקושי, התערב כדי להציל את ירמיהו. עכשיו אומרים, חלק אומרים שאולי הוא משבטי קושן שקרובים לו מדיינים, ואחרים אומרים אולי הוא מדובר באיש מארץ קוש, סודן שלמנו, ויש בו מקראות כמה אנשים קושיים, כמו הקושי שבישר לדוד על מות אבשלום, ואשתו הקושית של משה. עכשיו בכל אופן, עבד מלך פנה בבילות אל המלך שישב בשער בנימין. שער בנימין זה אחד השערים בצפון ירושלים, שממנו יצאו לנחלת בנימין, לכן שמו. עכשיו, סביר שהמלך היה שם, כי הבבלים באמת תקפו מצפון. המלך נענה לבקשה ואמר לו, כך בידך מזה 30 אנשים, ועלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. עכשיו, לא ברור מדוע צריך 30 אנשים להוציא את ירמיהו. עכשיו, יש כאלה אומרים, אולי זה שיבוש של שלושה. רש"י, אגב, אמר שמרוב שהם היו חלשים מחמת הרעב בשל המצור הבבלי, נזקקו ל-30 איש להרים אדם לא גדול במיוחד כירמיהו. אתה יודע, ואולי כמו בחיים, קל להפיל וקשה להרים. עכשיו, כששלשלו את ירמיהו לבור, כוח הכבידה עזר, וכשהוציאו אותו מהבור, כוח הכבידה הפריע. עכשיו, לדעתי, חלק הרימו אותו מהבור, שניים, שלושה, רובם פשוט יבטחו את המבצע מפני הפרעות אפשריות של השרים. עכשיו, עבד מלך פעל ביעילות, ויקח עבד מלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח לשם בלויי סחבות ובלויי מלכים, כפי הנראה, זה לא מדובר מלך במובן של ימינו, אלא בקרעי בגדים, וישלחם אל ירמיהו להבור בחבלים, ויאמר עבד המלך הקושי, עבד מלך הקושי אל ירמיהו, שים נבלי הסחבות והמלכים תחת אצילות ידיך, כלומר שים בבית השכי, מתחת לחבלים, ויעש ירמיהו כן, והמשיכו את ירמיהו בחבלים ועלו אותו מן הבור, וישיב ירמיהו בחצר המטרה. עכשיו, הסחבות נועדו להקל אל ירמיהו בעצם. אתה יודע, כשמושכים למעלה, החבלים הדקים מחריבים. אז עבד מלך פשוט דאג לרפד את החבלים, וכך, בתשובה המקראית לאליעזר והגזר, היי הופ, היי הופ, וירמיהו בחוץ, ניצל ממוות. אגב, על מעשה הוא זה, חז"ל הכניסו את עבד מלך הקושי לגן עדן עוד בחייו. הוא אחד מעשרת הצדיקים.
נכון, השם שלו הופיע שם בצדיקים,
בדיוק,
נכון.
אחד הצדיקים וואו. שנזכרו גם במדרש וגם בחגיגה בסנוקר. וקדשנו נכון. פרק שלם לצדיקים האלה, ואפילו שתיים. והמלך ירמיהו, והמלך צדקיהו, סליחה, פגש את ירמיהו בבית המקדש, ואומר המלך אל ירמיהו, שואל אני אותך דבר, אל תכחד ממני, כלומר, אל תשקר לי, אל תסתיר ממני, ואומר ירמיהו אל צדקיהו, כי אגיד לך, הלא המצתם איתני, וכי היעצך לא תשמע אליי. וישבע המלך צדקיהו לירמיהו בסתר לאמור, חי אדוני, אשר עשה לנו את הנפש הזאת עם עמיתך ועם עתנך ביד האנשים האלה אשר מבקשים את נפשך. בקיצור, המלך רצה לשמוע ישירות מפי ירמיהו את דבריו. ירמיהו ענה לו שהוא לא סומך עליו, הלא המצתם איתני. ואם הוא לא ימית אותו, הרי היצחה ולא תשמע אליי. ממילא לא תקשיב לי, אז חבל על הזמן של שנינו. עכשיו, צדקיהו נשבע לירמיהו שלא יעונה לו כל רע, ושהוא לא ימסור אותו שוב אל מבקשי נפשו של ירמיהו. וירמיהו חזר על נבואתו שהמלך צריך להיכנע ולצאת אל הבבלים. אם זה יקרה, העיר תנצל, ואם לא, העיר תחרב, והמלך ימות. עכשיו, תשובת המלך מדהימה, שים לב דודו מדוע הוא לא מתכוון להיכנע. ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, פניתנו אותי בידם והתעללו בי. המלך חשש, שמה הבבלים ימסרו אותו ביד היהודים, כלומר אנשי יהודה, שנפלו, כלומר ערקו אל הבבלים, והם היהודים התעללו במלך והסגרו איתו חשבון על הסבל שהוא המית, גם על ארץ יהודה בכלל וגם עליהם באופן אישי. עכשיו, ירמיהו הבטיח שלא ייתנו הבבלים הכוונה, אבל צדקיהו עקשן, עקשן ופחדן, והוא פחד מהשרים שלו, שים לב מה אומר, ואומר צדקיהו לירמיהו, איש על ידע בדברים האלה ולא תמות, וכי ישמעו שרים כי דיברתי איתך, ובא אליך ואמרו אליך, הגידן עלינו, מה דיברת אל המלך? אל תכחד ממנו, ולא נמיתך. ומה דיבר אליך המלך? ואמרת אליהם, מפיל אני תחינתי לפני המלך, לבלתי ישיב, השיבני בית יונתן למות שם. עכשיו, צדקיהו כל כך חשש מהשרים שלו, עד שהוא ציווה לירמיהו לשקר. אחרת הוא, המלך, ידאג להמית את ירמיהו. ירמיהו היקר, אם השרים שאלו אותך על מה דיברנו, הגד להם שביקשת ממני שלא אשיב אותך אל בית יונתן, שלא תמות שם. כצפוי, השרים אגב שטרפם חמק מבין מלטרתיהם, עצו רצו אל ירמיהו לשמוע מה נאמר בשיחה עם המלך, ויבואו כל השרים אל ירמיהו, וישאלו אותו ויגד להם ככל הדברים האלה אשר ציווה המלך, ויחרישו ממנו כי לא נשמע הדבר. ירמיהו קיים את חלקו בעסקה, שקר לבן תמורת חייו, ובאמת עסקה סבירה לכל הדעות. עכשיו לסיום דודו, בזמן האירועים ירמיהו היה מושפל, מבוזה, מוכה, נרדף, מעונה, וחריג בכל קנה מידה. הוא היה במיעוט, שנאו אותו, תיעבו אותו, הוא חי חיי מרורים ושתה יום ביומו מקובעת כוס התרעילה. גם כשהתברר שצדק לאורך כל הדרך, המשיכו לסנוע אותו אפילו ביתר סט. אבל ירמיהו, לאורך כל הדרך, לא נכנע, הלך עם האמת שלו ושילם מחירים כבדים. אבל, וזה משפט הסיום, נעשה עם הצדק מאוחר. עם ישראל, בעצם הכללת ספרו בין כתבי הקודש שלו, קבע שירמיהו הוא הגיבור ומודל החיקוי הראוי. הוא האיש שדבריו קוראים ולאורו מחנכים את הילדים.
אני לא יודע מה עדיף, כי בחייו באמת הוא סבל, אבל טוב, עדיף ככה. אם כבר התאמרו בו, אז לפחות באמת הספר שלו נכלל בכל ספרי הנביאים וכולי. תודה רבה לך, דוקטור אילן לבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זה האתר של דוקטור הבקסיס. תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.
אז השיר הזה מעביר אותנו לפינת הלשון, היום פינה שכולה חורף, גשם, רוח, ומה הקשר בין גשם וגשמיות, אולי אפילו נגיע לברד של אסקימוסים. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אני מתקן אינואיטים, הבנתי שנפגעים כשאומרים אסקימוסים.
האם כבר על אסקימואים?
נעורר עלינו את הציבור הצעקני הזה פה בישראל.
את סיפור יושבי האיגלו. כן, אז טוב, אז תודה, אנחנו ככה התגלגלנו, ככה בתוך כל ימי הגשם הקשים, אנחנו מצאנו את עצמנו ככה דנים פה בפינות שעניינן אקטואליה, ויצא שכאילו לא יחדנו פינה לחורף, אז אלכס אמרה חורף, ואז אמרתי, טוב, בסדר, אז נלך על זה. אז כן, אז הבטיחו לנו גשם היום אחר הצהריים, וחשבתי שזו הזדמנות מצוינת לדבר על המילה גשם. ונאמר עליה אולי בהתחלה לפני הכל, שבניגוד להרבה מילים שהבאתי כאן, שמצאנו את השורש שלהן כשורש שמי שנמצא בהרבה מאוד שפות שמיות, אז השורש ג' שין מם, שהוא השורש של גשם, מוצאים אותו רק בעברית, אין לו מקבילות בשפות השמיות האחרות, וזה די מעניין. זה בעיקר מעניין גם כי הוא שורש קדום מאוד, כי אנחנו מוצאים גשם כבר במקרא ואפילו בתורה, אז שורש יחסית קדום בעברית ואין לו מקבילה בשמיות האחרות, זה בהחלט דבר שמעניין להבין אותו. הוא לא תמיד, לא מעט פעמים הגשם מופיע בתורה כסוג של שכר על שמירת המצוות. אנחנו בעצם יודעים שאנחנו חיים בארץ שהיא ארץ חקלאית, מדובר בעם חקלאי שהעבודות החקלאיות הן אלה שמקיימות אותו, ולמעשה יש תלות של ממש במים לשם קיום החיים בארץ הזאת משחר ההיסטוריה. והרבה פעמים אנחנו ממש מוצאים במקרא את האמירה של האל, שאם תעשו כך וכך וכך, אל תקבלו שכר של גשם. אז למשל בספר ויקרא, הוא אומר, אלוהים אומר לעם, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, ונתתי גשמיכם בעיתם. ואם לא תשמעו ולא תעשו את כל המצוות האלה, ונתתי את שמכם כברזל. אז ממש לא רק נותן שכר, אלא גם יש העניין של גשם בעיתו. אנחנו מכירים גם את השיר של תלמה על יגון, גשם בעיתו, שהיא כתבה בזמן מלחמת יום הכיפורים. בעצם יש עניין של ברכה, גשמי ברכה וגשמי כללה. גשם ברכה הוא גשם שבא בעיתו בתקופה המיועדת לו, מאחרי שמחת תורה ועד פסח, זאת התקופה של גשמי הברכה. גשם כללה זה גשם שבא לפני או אחרי זמנו. גשם שבא למשל בסוכות, בשעה שאנשים יושבים בסוכה, אז זה לא הזמן שלו. סוכות הוא לא סתם חג שנזכר הרבה פעמים ממים, אנחנו דיברנו כאן בפינה שלנו על סוכות, דיברנו על טקס ניסוך המים על המזבח בחג הסוכות, אמרנו שזה משום שבחג הסוכות נידונים על המים, כלומר, כבר בחג הסוכות מחליט אלוהים, על פי המסורת, מה יהיו הגשמים בשנה הזאת, מה תהיה מידת המים שתזכה לה האדמה, וזה ממש יפה לראות איך הכל מתקשר בהכל בעצם. גם בתפילה אנחנו מכירים את משיב הרוח ומוריד הגשם, וזה מחבר אותנו קצת למה שאמרת בתחילה על רוחות וגשם. אנחנו הרבה פעמים רואים את רוח וגשם אחד ליד השני. אתה מכיר גם בוודאי את הביטוי נשיאים ורוח וגשם עין?
שמעתי אותו, אבל את צודקת שבאמת יש קשר מלבד כמובן כתופעות מזג אוויר, נכון? יש משהו בהתגשמות בניגוד לרוח וכולי, זה בסוג של ההפך כזה, סוג של
כמעט אוקסימורון. זה נכון מאוד, זה ממש ממש נכון מה שאתה אומר, ואני חושבת ש... זה נכון, כלומר, יש קשר בין רוח וגשם גם מהבחינה הזאת של, טוב, אנחנו... בוא נגלגל את זה שנייה לעוד מקום אחד, ואז okay. אם אנחנו אומרים למשל נשיאים ורוח וגשם עין, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על איזה ביטוי שהעניין שלו זה שאדם מדבר אבל לא באמת מקיים את מה שהוא אומר, שזה כמו נשיאים זה מילה אחרת לעננים, אז יש עננים ויש רוח אבל גשם לא יורד מהם, לא יוצא מהם. ואם כבר אנחנו פה עושים קישורים, אז השיר שהשמעתם ממש שנייה לפנינו, של ששר יורם גאון, ושיר שכתבה נעמי שמר, ופעם באחת מפינות האירוח שלנו, יורם גאון אמר, תראי איזה יופי, כמו ענן להתגשם זה בעצם מה? להתמלא בגשם. אני מודה שאף פעם לא חשבתי על זה קודם לכן, אבל באמת להתגשם, כלומר להתמלא בגשם, אבל יש בזה גם איזושהי תחושה של כאילו הגשמת משאלה, נכון? להתגשם, אנחנו מאחלים שיתגשמו משאלותינו, נכון? כאילו,
נכון, שזה, אני משער שבאופן כללי ההתגשמות זה ההפיכת הרעיון של המים למים, מים כרעיון למים, זה באמת משחק כזה.
נכון מאוד.
מטאפורה.
זה נכון, זה הפיכת רעיון, מופשט כאילו למשהו מוחשי, אבל מה שמעניין אולי יותר, כלומר, מה שעשית עכשיו זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו אטימולוגיה עממית, איזושהי יצירה של קשר בין מילים על פי הצלילים שלהם או על פי המשמעויות שלהם וכולי. מעניין לומר שמבחינה לשונית, דווקא הגשמה היא לא מאותו השורש, לא ממש מאותו השורש של גשם, והיא גם לא מתחילה מאותו הדבר, היא מתחילה בעצם מגשם בארמית, שפירושו בכלל גוף או חומר, דבר ממשי, זאת אומרת, ממש ההתממשות של דבר היא גשם, או גוף. ומכאן באמת הקשר הזה
שאתה דיברת עליו על... מגושם
זה כנראה אותו הדבר, זה בעצם לומר דבר שהוא גוף יותר גדול, יותר מוחשי, יותר... כן, ומה שעוד יפה, וכמו שאמרת, אנחנו הולכים מכאן לגשמיות, כלומר, הגשם הזה של ההגשמה גם מביא אותנו לגשמיות, שהיא ההפוכה מן הרוחניות של הרוח שהייתה בנשיאים ברוח וגשם עין. זה ממש מעניין לראות את כל החבורה הזאת. ומרוח יש לנו רוחני, ומגשם או גשם יש לנו גשמי, אז אתה ממש רואה ככה המעבר הזה, בין רוח מופשטת למשהו שהוא, בין רוח, סליחה, מוחשי, פה יש המעבר מהצד השני, רוח זה שם העצם המוחשי, הדבר שאנחנו מרגישים אותו, חשים אותו, אבל רוחני זה בדיוק השם המופשט, זה משהו שנוצר דווקא מן הערבית, בספרות ימי הביניים, וזה בעצם הפוך מהדבר החומרי וכולי. אז המעברים האלה בין שדות סמנטיים, בין מצד אחד ממשהו מופשט למוחשי וממוחשי למופשט, הם דברים שאנחנו מכירים אותם יפה. ואולי עוד דבר נחמד שמעניין כאן הוא איזה מילה נרדפת קצת לגשם, היא המילה מטר, שגם אותה אנחנו מכירים במקרא. וגם כאן יש כבר איזשהו שימוש באחת התכונות של מטר שמוציא אותה מן השדה המקורי שלה. אם אנחנו מכירים במקרא בעיקר מטר במשמעות של גשם באמת, ואנחנו רגילים כבר לומר היום ממטרים, שזה בעצם איזושהי גזירה חדשה מהמילה הזאת, אז אנחנו מוצאים כבר במקרא למשל, ולא יודעים, טיר על סדום ועמורה גופרית ואש. מה זה עם טיר גופרית ואש? זאת אומרת סוג של... הוריד או ידה באופן כזה אז הוא מפוזר, כן? אז בעצם לקחו כאן איזושהי תכונה, נלקחה כאן התכונה הסמנטית, התכונה של התוכן האומר פיזור של משהו מן השמיים כאילו, והוא לא דווקא המטר, הוא לא דווקא גשם, זה באמת מעבר מאוד מעניין כאן במשמעות. אנחנו גם מכירים את זה היום, מטר כדורים, נכון? מטר יריות.
כן.
הוא המטיר עליו ים של שאלות, כל מיני דברים כאלה, שלגמרי השורש והמשמעות התרחקו לחלוטין מן המטר המקורי. ואם אתה רוצה עוד מילה אחת על מטר, אז ממנו גם מטריה בעברית החדשה כמובן, שמסמן את הכלי שבאמצעותו אנחנו מגינים עלינו מן המטר, ויש לנו זמן גם לאסקימואים, או לאינואיטים שלך.
רציתי שתגיעי, אנחנו חותרים לאינואיטים, כמובן, הנה קיבלתי עשרות אלפי תלונות על השימוש באסקימואים, אנחנו מתנצלים כמובן.
טוב, אז בוא נאמר משהו על, באמת עליהם, אז כבר דיברנו כאן פעם, לדעתי, על היפותזת ספיר וורף, שהיא בעצם היפותזה לשונית, או כלומר השערה לשונית, שאומרת שיש בה איזשהו מרכיב פילוסופי של השפה, מדברת על זה שהמבנה של השפה משפיע על תפיסת העולם של הדוברים שלה, ולכן תפיסת האנשים היא רלטיבית, כלומר יחסית למה שהם מכירים בשפה שלהם. כלומר, אם אנחנו ככה מזקקים את התפיסה הזאת, זה אומר שכל אדם שחושב בשפה כלשהי חושב אחרת. לכל שפה יש מבנה, זה, המבנה משפיע על המחשבה.
מבלי לחקור את העניין, זה נשמע מאוד הגיוני שהגבול של המחשבה, של הדמיון, הוא גבול השפה. אנחנו חושבים באמצעות השפה, מדמיינים, כן, לגמרי.
נכון, אז אתה צודק. זה אגב גם דברים שאמר ויטקינשטיין בדרכו קצת אחרת, ובאמת מה שאנחנו רואים היום קורה הרבה בעולם האמיתי, והשימוש בגישה הזאת מתוך אמירה של שפה יוצרת מציאות למשל, כל השינויים שאנחנו ככה רואים היום קורים. אולי הדבר המעניין שהוביל או שהוליד או שאולי הרחיב את ההשערה הזאת היה באמת שוורף, שהיה בסך הכל מהנדס בחברת ביטוח, היה איש שאהב מאוד שפות. הוא הלך ללמוד כל מיני שפות ולחקור אותם, הוא אפילו למד עברית. הוא הלך לחקור אצטקית ואת האירוגליפים של המאיה ושפות אינדיאניות וכו'. ובשלב מסוים הוא הגיע גם לשפת האסקימואים. וממנו יצאה האגדה שאנחנו מכירים שיש באסקימואית 100 מילים לשלג. ובעצם מה הוא אמר? הוא בעצם אמר, יש להם בעולם שלהם, הם לא יודעים לתאר דברים אלא על פי הזמן שבו השלג יורד ועל פי ההתפתחות שלו בעולם שלהם, ולכן יש 100 מצבים. כמובן אנחנו יודעים היום שמדובר בסך הכל באולי 12 מילים לשלג, אבל זה כמובן הרבה יותר מאשר לנו יש, וההסבר הוא כנראה שלנו אין שלג, וזה די שונה ממה שיש לנו בענייני פעולות חקלאיות.
האמת שגם שמות של צבעים וכו'. הרבה פעמים הטענה היא שבאמת שם של צבע זה משהו שגורם לנו לראות את הצבע האחר, שם של גוון וכו'.
ונכון מאוד, ואתה יודע מה, באמהרית יש אפילו, יש גם משהו כזה שאני ממש אוהבת, באמהרית יש גם הצבעים מתוארים גם הם על פי עונות השנה או על פי הרגע בטבע שבו הם נראים. אז יש להם ממש נגיד צבע שהוא הצבע הירוק של העלה כשנופלת עליו הטיפה הראשונה של הגשם. זה ממש בעיה הזאת של הדיוק של הצבעים. אז כן, זה ממש
העניין הזה באמת של ניואנסים ושל ראיית העולם דרך מילים, דרך תבניות, שבראש כל תבנית כזו היא מילה. אנחנו נסתפק ברשותך בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה לך.
תודה רבה, דודו, יום נעים.
ובמסגרת פינת הספרות נדבר על המחירה של סיימון ושוסטר, בית ההוצאה הוותיק לפינגווין רנדום האוס. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרין בגלי צהל. שלום.
שלום, שלום. אני יכולה רק לציין שזה נורא כיף שאני תמיד עולה אחרי הלשונאית שלכם, כי אני מספיקה ללמוד המון כאילו בזמן שאני ממתינה לך. זה כיף.
תשמעי, אני יכול להרחיב את מה שאמרת עכשיו לממש 3 שנים או 4 שנים שאני עושה את זה, והפכתי להיות איש יותר חכם ממה שהייתי דאז. זה כיף. בזכות העבודה הזו.
אז האם אנחנו נהפוך להיות חכמים יותר גם אחרי הפינה שלי? אני לא יודעת.
מה המשמעות של מכירה? אני מנסה להבין, האם יש לזה משמעות מלבד איזושהי משמעות פוליטית מאחורי הקלעים של העולם הזה? זאת אומרת, זה משפיע גם על היצירות עצמן, על הבחירה של היצירות, על
הפרסום של... זהו, זה לא היחיד שתוהה. בעצם כל עולם הספרות עומד ותוהה מה עומד להיות עכשיו. אני רק אזכיר כך בשוליים שמדובר ב-$2 מיליארד, זאת אומרת, זו עסקה באמת ענקית, ושסיימון ושוסטר הייתה שייכת עד עכשיו, בעצם עד שהעסקה תצא לפועל, לחברת תקשורת, לוויקום CBS, ושמי שרכשה אותה, פינגווין רנדום האוס, היא גם בעצם חברה שנוצרה ב-2013, זאת אומרת, עד אז היה לנו את פינגווין ואת רנדום האוס. זאת אומרת שיש כאן איזושהי מגמה של התכווצות והתכנסות. היו פעם את חמשת הגדולות, את האותות הספרים הענקיות בארצות הברית, והן הולכות ומתכנסות. עכשיו יש לנו רק 4, לפני 5 שנים היו 6. מה המשמעות של זה? ברגע שהשוק הזה הופך להיות יותר מרוכז ויש פחות הוצאות בשטח, זה אומר שיש פחות מתחרים על כל ספר. זאת אומרת, אם אני היום כותבת רב מחר ענק, בפוטנציה, כי עוד לא מכרתי אותו לאף אחד, ואני מחפשת לי קונה בארצות הברית, אז יהיו לי פחות הוצאות לפנות אליהן, ואם הספר שלי יהיה נורא מוצלח, יהיו פחות הוצאות שיוכלו להתחרות אליו. אז הסיכוי שאני אקבל עסקה טובה יותר קטן. אבל זה גם אומר שיש נטייה לריכוזיות מסוימת, או לפחות זה מה שחוששים רבים, בבחירת הספרים. זאת אומרת, הגופים הגדולים הללו צריכים הרבה מאוד דלק כדי לפעול, הם צריכים לאכול הרבה, ולכן הם ינסו לבחור בספרים שיהיו הצלחות בטוחות, כדי לתדלק את המכונה האדירה שהם עומדים בראשה. עוד חשש שביאו איזשהו כותב טור בוושינגטון פוסט, ואגב, כל מי שכתב על זה כמעט בעיתונות האמריקאית היה חייב לעשות איזשהו גילוי נאות, כי רבים מכותבי הטורים הללו מפרסמים ספרים בלפחות אחת מההוצאות, אז עכשיו הם צריכים להתנצל או להסביר לאיזה צד בדיון הם שייכים. והחשש הוא שסיימון ושוסטר הייתה השנה שחקנית מאוד משמעותית בשוק הפוליטי דווקא, מכיוון שהם הוציאו לאור לא מעט מהספרים שתקפו את טראמפ בשנתיים האחרונות לכהונה שלו, ובמיוחד בשנה האחרונה, הספר של מרי טראמפ, קרובת משפחתו, בחדר שבו זה קרה, של ג'ון בולטון. זאת אומרת, יש כמה ספרים פוליטיים מאוד שיצאו בסיימון ושוסטר, והשאלה היא האם הגישה השמרנית יותר, נגיד של פינגווין רנדום האוס, תאפשר לטקסטים כאלה להמשיך ולצאת. זאת אומרת, האם באמת סיימון ושוסטר יישארו עם הגביע הקדוש של העצמאות העריכתית, או שתהיה איזושהי משמעת עצייתית שגם תכתיב את התכנים שיראו אור בהוצאה.
מעניין, יש דבר כזה? כן, בהוצאות ספרים? מעניין.
יש הרבה אינטרסים סותרים. זאת אומרת, אם יש לך, נגיד, סופר כוכב או כותב כוכב בהוצאה אחת, ויריבו המושבע מפרסם ספר בהוצאה אחרת, ועכשיו מוצאים את עצמם בעצם תחת גג של אותה הוצאה ממש, זה דבר שיכול לגרום לבעיות. זאת אומרת, יש כאן כל מיני מתיחויות פוליטיות שצריך לקחת אותן בחשבון, במיוחד באמת כשאנחנו מדברים על הוצאה שמוציאה ספרים מאוד פוליטיים לאחרונה, סיימון ושוסטר, אז ספרים שמעצבנים אנשים, וחלק מהאנשים האלה מוציאים את הספרים שלהם בפינגווין רנדום האוס, זה יכול לגרום לחיכוכים. זה תחום הרבה יותר סוער ממה שהוא נראה מבחוץ.
כן, זהו.
דודו, כאילו, השאלה שלך הייתה כזה, אתם רק יושבים וקוראים ספרים ומשים כל היום, מה מעניין בזה?
סורי על הרדידות של המשפט הבא שאני אומר, אבל בתחום הטלוויזיה זה מאוד דומה. כל עניין ההתכנסות וכולי, ותחרויות ויצירה של מקומות שבהם יש ניסויים, למשל טלוויזיונים, שוב, כי זה יותר העיסוק שלי וכולי, אז זה משהו שבאמת מאוד מטולטל, נפגע, משתנה בעקבות העובדה שהמציאות הולכת ומתכנסת, יש מעט מאוד גופים, הלקוחות באמת הופכים להיות יותר מצומצמים, ואז גם רוצים רוצים מוצרים יותר חדים ומובהקים ופחות אקספרימנטליים.
נכון, ואני חושבת שבטלוויזיה זה קורה מסיבות דומות לאלה שבגלל זה קורה בספרות, מכיוון שערוצי הטלוויזיה צריכים להתמודד בשנים האחרונות עם נטפליקס, ועם שירותי הסטרימינג, ואילו הוצאות הספרים צריכות להתמודד עם אמזון. זאת אומרת, אם פינגווין רנדום האוס, סיימון ושוסטר עומדות לשלוט עכשיו על 33% מתחום הוצאת הספרים בארצות הברית, אמזון שולטת ב-49% מהכמעונאות. וכנגד הכוח האדיר של אמזון להשפיע גם על איזה ספרים יוצאים לאור. זאת אומרת, כשהם מקדמים ספרים, כשהם לא מקדמים ספרים, הם בעצם יכולים לנווט במידה מסוימת את שוק ההוצאה לאור.
וואו.
אז ככל שההוצאות חזקות יותר, יש להן קלפי מיקוח אולי טובים יותר כנגד הענקית שהיא אמזון. עכשיו, אמזון שכבה בשקט קצת, כי בגלל הקורונה היא הפנתה את רוב המשאבים שלה לדברים אחרים בחודשים האחרונים, אבל זה רק עניין זמני. זאת אומרת, היא תזכר, ג'ף בזוס תזכר שבעצם ההתחלה שלו הייתה בכימונאות ספרים, וכשהוא יחזור להתחיל לעשות שם את סדר העדיפויות שלו, כדאי אולי שיהיה מישהו מספיק חזק בצד השני בכדי לחסום אותו. אבל אמזון, הפלטפורמה שלה גם מאפשרת מצד שני לסופרים עצמאיים לעלות. זאת אומרת, יש כאן מערכת אינטרסים
כן,
מאוד מורכבת.
כן, זה אף פעם לא מובהק, נכון. לכיוון אחד, אבל, ויש מגמות כאלה ומשתנות, ומין תנועה הרמונית וכו'. טוב, תודה רבה לך על הדברים. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרינברג, גלי צהל. תודה. ובפינת הקומיקס שלנו, על גיבורי על ועל קומיקס, בכלל נעסוק בספורט ובקומיקס לזכר מרדונה. שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
היי, בוקר טוב, דודו, מה נשמע?
בסדר גמור, יש קשר, אני משער, כמו בין קומיקס לכל אלמנט בחיים שלנו, גם לספורט.
כן, זהו, האמת שאתה יודע, הדבר ראשון, המוות של מרדונה באמת נתן לי להרגיש עד כמה אני לא מתעניין בספורט בכלל, כאילו זה היה בשבילי ו... ממש, כאילו, אני, זה עבר, אתה יודע, אני הסתכלתי על התגובות של האנשים והייתי פשוט,
שמה, אתה יודע. אני בצד שלך, אבל אני מבין שבאמת יש משהו גדול מאוד בעולם הזה שפספסתי.
כן, גם אנחנו, זו, אני
כי
ממש...
כי באמת שנים דרתי את רגליי, זה לא עניין אותי, בוודאי לא כילד ואחר כך וכו'.
ממש, ממש, אני גם כן באותה סירה כמוך, ובאמת הפעם, וכנראה, תראה, יש מה שהמחיש לי, אתה יודע, תמיד אתה שולח אותי לכל מיני נושאים, אני חושב מה לדבר על פינה, ואני תמיד מוצא עולם עשיר ומדהים. והפעם לא, הפעם לא, הפעם לא מצאתי עולם עשיר ומדהים. כאילו יש, הדבר היחידי שנמוחש לי זה כמה אמריקה היא בעצם מדינה שהקומיקס הוא לא חלק חשוב בחיים שלה. כי אני, זאת אומרת, זה שאני לא אוהב ספורט, כאילו בא לידי ביטוי באופן מאוד בולט שגרתי שנתיים באמריקה. גרתי שנתיים באמריקה, ואתה יודע, אתה פוגש אמריקאים וכאלה, והעובדה שאתה לא מתעניין בספורט, זה, אתה יודע, אתה משוגע, אתה יודע, אתה צריך להשפס אותך או משהו, זה, מה זה לא מתעניין בספורט? אתה חייב להתעניין במשהו, כן? חייב, יש לך איזושהי קבוצה, זאת אומרת, מה שקורה בארץ זאת כלום, לא מה שקורה שם. ובצד השני, באמת, אין שום כמעט קומיקס ראוי לשמו שעוסק בספורט באמריקה. זאת אומרת, נגיד, חיפשתי דבר ראשון, כמובן, מרדונה קומיקס. אז מצאתי המון קומיקס על מרדונה שעשו, כמובן, בארגנטינה. עשו קומיקס על מרדונה, גם הוא מופיע בקומיקסים באנגליה ובצרפת. כי שם, אתה יודע, קומיקס הוא חלק מהחיים. אז כמו שהוא חלק מהחיים, אז הוא עוסק בכל תחומי החיים. אז יש קומיקס על כל מיני גיבורי ספורט. ובאמריקה אין. עכשיו יש קומיקס, נגיד, אני אפילו זוכר שקניתי, הייתי בצרפת באיזה פסטיבל, אז קניתי בשביל הקטע קומיקס שהוציאו כזה ספר על קומיקס על חייו של זינדין זידן. כן, כל פעם מוצאים איזשהו חוברת ספר קומיקס על האנשים האלה. נגיד, ביפן יש תעשיית קומיקס שלמה שעוסקת באמת בספורט, כן? כל מיני סדרות שלמות על אנשים שמשחקים טניס, אנשים שמשחקים זה, כל הזמן, המון המון דברים כאלה. ובאמריקה, פעם אחרונה שהיה קומיקס ראוי לשמוע ושעסק בספורט, זה היה בשנות ה-40, שתעשיית הקומיקס רק התחילה, אז אולי היו כמה חוברות כאלה שעסקו בספורט. היום יש איזה שני גיבורי, וזה דווקא לא מסתדר כאילו, כי אתה אומר, וואלה, ספורט וגיבורי על, הרי מה זה גיבורי על?
זהו, בדיוק, הרי אם יש להם יכולות באמת על אנושיות, אז מה, כל הרעיון בספורט זה מתוך היכולות האנושיות, כמובן, להגיע להישגים.
זהו, וזה לא, לא תופס, כאילו יש איזה שני גיבורי על די איזוטרים בדיסי, כן, שהם ספורטאים, זה ווילד קאט שהוא היה מתאגרף, ומיסטר טריפיק שהוא היה כזה סופר אטלט, כן, וזהו, וזה קרה, זהו. עכשיו, היה פעם ניסיון, כן, מדי פעם מנסים, כי תשמע, זה תעשיית הטענה, קרמת לך, זה כל כך פולט בתרבות האמריקאית, שכל פעם הם מנסים, אז היה בשנות ה-90 איזה ניסיון לחבר את ה-NFL, לעשות גיבור על של ה-NFL, כן? וזה, אתה יודע, NFL זה המון כסף, אתה יודע, זה NFL, בשביל להשתמש בלוגו שלהם, אתה צריך לשלם המון כסף, אז כנראה מרוול, אמרו, יאללה, בוא ננסה, פעם אחת ננסה, ומציאו איזה קומיק שקראו לו NFL Super Pro, זה היה השם, זה היה שחקן פוטבול שהפך לעיתונאי, שהפך לגיבור על, הקומיקס היום ונורא, היום ונורא, וטופש, כאילו, זה היה מביך כזה, ואמרו שהסופר, אני דווקא בחור ש... דווקא סופר קומיקס מוכשר, אבל אמרו שהאגדה אומרת שהוא הסכים לעשות את זה רק בגלל שקיבל כרטיסים ל-NFL בתמורה, כאילו, הסכימו להכניס אותו לכל מיני משחקים בשביל זה. אז
באמת... תמיד משעשי האקספרימנטים האלה שעולים הרבה כסף וכולי, ואתה אומר, איך לא צפו את זה, אבל שוב, זה חוכמה בדיעבד כמובן.
כן, כן, ממש, ממש, אבל זה היה ממש קומיקס, אני חושב לאחד הקומיקסים הכי, 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 הכי מבשים. באמת, אני באמת לא מצליח להבין את זה, איך הדבר הזה לא מצליח, אבל כנראה בגלל שלא, זה כנראה משהו בתרבות האמריקאית. אבל יש גם את העניין, כשמה קומיקס מתחבר, ועכשיו בכלל זה על הפנים, כי היום קומיקס מחובר לגמרי לתרבות הגיקית, כל הדברים האלה, והחיבור היחידי שיש בין קומיקס לבין ספורט, זה שזה העניין של האספנות. ובאותם חנויות שמוכרים מוכרים את הקומיקס, כן, חנויות האספנים, אז מוכרים מה שקוראים את הבייסבול קארדס, אתה יודע, אתה מכיר את העשייה הזאת של זה, שמוכרים קלף, גם היה את זה בארץ גם, סופרגול.
נכון, היה את זה בשנות ה-80 לגמרי.
כן, זה עד עכשיו, אני לא יודע, אני עדיין זה קיים הסופרגול, זה היה להיט מטורף. אז זה הדבר שהיה, ובאמת, אתה יכול להיכנס לחנות הקומיקס השכונתית ולקנות קלפי בייסבול גם של זה, אבל זה הקשר היחידי.
אז חיבור לא חיבור.
לא חיבור, לא חיבור, לא חיבור בכלל. זהו, אז אני באמת, אני נורא עצוב לי שמרדונה גמר את חייו איכשהו בזה, אבל באמת, טוב, אנשים כל כך לקחו את זה, זה היה ממש מדהים לראות איזה תגובה רגשית
עצומה. הרבה פעמים באמת אנחנו ניזונים מהרשתות החברתיות רק כדי לדעת איך להגיב למקרים כאלה. זאת אומרת, אנחנו כל כך חדלי אישים, ואני גם מעיד על עצמי, שאתה לא מבין את משמעות הדבר, אלא בהדהודו ברשתות החברתיות. מה זה אומר עלינו? טוב, בוא נעצור כאן, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה רבה לך על הדברים.
יאללה, להתראות, ביי ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורחות שלנו הן אלכסנדרה לויקר ורונה גרשון תלמי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאנחנו גם משודרים כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים כסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על מרחק זה מזה, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.